אהלן חברים, מה העניינים? אנחנו בעוד פרק טריפל טראט, מצב משולש, פרק מספר 10, אוקיי? פרק מספר 10. היום אנחנו ממשיכים עם הפרויקט שלנו. תומר, אתה איתנו? תומר, מפתח רגע את המיקרופון.
אני איתכם.
כן, שומעים קצת רעש. בסדר, אנחנו, מה שנקרא, נתמודד עם הדבר הזה, אבל... אז יש לנו קצת רעש, תומר קצת, לקחנו אותו לזה הפוגה לילית אצלו, כי אצלנו עוד אחר הצהריים, אצלו זה הפוגה לילית. תומר, מה העניינים? איך היה שבוע שעבר? שלא היית.
היה בסדר גמור, אני בניגוד למה שעידו אמר שאני בסיבות פול מון, הייתי באיזושהי משימה בעבודה הנוכחית.
היית, עזוב אותך שתיות, היית.
איילנד.
רגע, תומר, אתה בסדר מקליטה? לא, בסדר, לשני הרגעי איבוד קליטה, דבר.
לא, אני אומר שפשוט הייתי באיזושהי משימה של השגרירות בתאילנד, וחזרתי הביתה, ועכשיו פשוט הבת זוג שלי נוסעת לאחד האיים, שבשלוש עצמו בוקר, אז היא ביקשה שאני לא אהיה בבית, ואני אעשה לה הרבה רעש, אז אני בלובי של הבניין.
הבנתי, אבל עדיין אתם באיזה סוג של איזה משימה, בואו, זה בינינו, נעזור אותך שתיות. היית?
כן. כן, הייתי במשימה, בניגוד לפול מול שהצגת לכולה בפעם הקודמת חינה.
יפה. אגב, אתה פספסת אחלה פרק, כן? היו פה את החבר'ה של אלה של המדיה.
את האמת שהוזכר שם פרט לדרון אילת ולירדן תמיר.
כן.
הוזכר אור סוקריאנו, שבמקרה חבר טוב, למדתי ביחד בתיכון.
וואלה. ומה, רגע, ומה...
באמת כאילו...
אוקיי. לא, אבל מה אין הדיבידנדים שלך מה זה מהפרק? זה בסדר? אני הייתי, תשמע, היה לי קשה לבד שאתה לא היית פה. באמת היה לי קשה.
אני מודה שגם היו לי כמה אינפוטים תוך כדי שממש התבאסתי שלא הייתי, אבל חלק מזה.
אז פעם באה אל תבריזי, תעשה לי טובה אל תבריז.
תשתדל לעשות זה בשעות שאני לא צריך לישון פה.
בסדר, אין בעיה. טוב, אז בואו נדבר לנו לענייננו. אז כמובן, אנחנו ממשיכים עם הפרויקט שלנו, כדורסל בעיר, מה שנקרא. בודקים בכל עיר מה קורה בכדורסל נוער. התחלנו עם חולוניה, בעיר שלי, מה שנקרא. עכשיו אנחנו עוברים לעיר שלך, מיסטר תומר איפרגן, איפה שאתה אימנת. אז אנחנו נדבר היום על אם המושבות, העיר פתח תקווה, ואיתנו... האדם שלי ליצור פתח תקווה, היה צריך להיות לנו גם גיל סלע, פשוט נבצע ממנו להגיע עקב חולי, מחלות וכל מיני כאלה, אבל אנחנו נביא אותו אולי באמת לאחד הפרקים הקדמיים קדימה, אבל כן איתנו יש שני חבר'ה מאוד בכירים, מאוד תותחים, מאוד אגדים בפתח תקווה, מכירים את העיר על בוריו ועל כל רבדיו. אז בואו נתחיל קודם כל, אנחנו נציג את תום כהן, יושב ראש ליצור פתח תקווה, נכון תום?
כן, מנהל.
מנהל?
מנהל, מלכן, כן.
מנהל, מלכן, הכל אתה אומר.
כן.
וגם איתנו כמובן נדב שומרון. נדב, תציג את עצמך, אני פחות בקי בהיסטוריה שלך. תן קצת בריף עליך.
אני כרגע עובד בעיריית פתח תקווה, אבל מאמן כדורסל הרבה שנים.
איפה אימנת?
בין היתר גם אימנתי את תומר היקר.
נגדי, לא בדיוק אותי, אבל כן, זה בהחלט היכרות רבת שנים, אין לי מושג איך זה התגלגל ביחד, אבל באמת נדב אחד המאמנים היותר טובים שנתקלתי בהם בפתח תקווה, ובאמת אישיות שכל הזמן מחפשת לעשות ולתת ולעזור, ולכן הוא גם נמצא בעירייה, לנסות לעזור ולשפר.
אוקיי, אז אני עוצר אותך רגע, כי הנה השיחת איפה מפתיע, אמרתי לכם, תמיד זה תמיד מוקדם אצלי, אני לא יודע למה, אבל מצטרף אלינו אבירם זליקוביץ', איפה הבחור צ'יק?
אהלן, מה נשמע?
מה קורה אבירם?
ברוך השם!
כן, האמת היא שיחה טבע מפתיע, כי אני רציתי איזה הפתיע אתכם, אינו נדב וגם בטח תומר וגם תום, יש לנו גם תומר וגם תום בפרק הזה, אז אבירם, אתה רואה את תום ואת נדב, נכון? אתה רואה אותם?
אני רואה רק תומר.
אוקיי, תומר, תכף אתה תראה אותו. הנה, אתה רואה אותו?
אלן, הנה אבירם.
הנה רגע אבירם.
עכשיו אני רואה את ה... כן, אני רואה את זה, אבל אתה יודע, לא כזה ברור.
כן, אתה רואה את זה, הנה, עכשיו אתה רואה את נדב.
כן, כן, רואה.
והנה תום. הנה, והנה תום. תום, אתה רואה, נכון אבירם?
עכשיו אני רואה, כן.
מצוין. אז מי שלא מכיר את אבירם זליקוביץ', אני לא, אני בוא נאמר שאני מתאר עצמי שאין אחד שלא מכיר. שחקן ליגת העל לשעבר, פרש. פרשת לפני 3 שנים, נכון, אבירם?
אמת.
כן, שחקן ליגת העל, בוגר מחלקת מכבי פתח תקווה, נכון, אם אני לא טועה?
כן, כן, בהחלט.
בוגר מכבי פתח תקווה, בן הסתם, הפרק הזה זה מדבר על פתח תקווה. אבירם, עלית מוקדם, מה שנקרא, רצינו קצת לקחת אותך לכיוון הסוף, אז זה מצוין, הקדמת לי את הליינאפ, איך שאומרים, תכף גם מן הסתם אנחנו נמשיך. אז אבירם, קודם כל, ברוך הבא לפרק שלנו.
תודה רבה.
בוא תספר לנו קצת איך התחלת בכלל של הזה של הכדורסל בפתח תקווה, איך הגעת, הרי מכירים אותך מהרבה קבוצות, צירקת בהרצליה, בוא תשלים אותי, כי אני כבר לא צעיר. אז צירקת איפה, בהרצליה?
אז אני אעשה סדר, אז כן, כמו שאמרת, גדלתי פתח תקווה במחלקת נוער. התחלתי דרכי בכלל בשער, הייתי שוער כדורגל במכבי פתח תקווה. עומר דמרי, מי שמכיר וכולכם בטח מכירים, זה חבר הכי טוב שלי, אנחנו חברים עד היום. ובעצם שילבתי את שתי הקריירות האלה, הייתי שחקן כדורגל וכדורסל במקביל. שתי האהבות הכי גדולות שלי, שהייתי בגיל 11, משהו כזה, המאמן שלי דאז, קראו לו ראובן, אמר לי שאני חייב לבחור אם אני רוצה להישאר שוער, או שאני הולך להיות שחקן כדורסל, והייתי ככה צריך לבחור, ובחרתי בכדורסל. וככה התחלתי את הדרך שלי בעצם מחלקת הנוער של פתח תקווה, הגעתי עד לבוגרים, הייתי בגיל 16 כבר שחקן בוגרים, בליגה א', עזרתי לקבוצה לעלות ליגה, ואז עשיתי איתם חוזה, שזה בעצם השנה האחרונה שלי במועדון, כי הבוגרים היו בליגה ארצית, כאילו, עלינו לליגה ארצית, ואתה יודע, בתור נער עם הרבה חלומות, לא חשבתי שליגה ארצית זה המקום בשבילי. אז עשינו עונה אחרונה בבוגרים ליגה א', עליתי ליגה, הייתי בנוער לאומית, השארתי את הקבוצה בליגה, ובעצם ככה התחלתי את מסע הנדודים שלי בהפועל כוכב יאיר, כפר סבא, אם אתם זוכרים, בגלגול הקודם.
בטח, כן. בטח.
אז התחלתי בליגה לאומית, התחלתי לנדוד בין קבוצות, אז כמו שאמרתי, התחלתי בכוכב יאיר, המשכתי לכפר סבא המיתולוגית של עוד בן הרצל, היינו קבוצה מאוד מאוד מרגשת עם שלומי ארוש, גיל אמיתי, היינו קבוצה...
ומתי הגעת אלינו לליגת העל?
ואז בעצם בהפועל כפר סבא נדלקו עליי בשידור, היה שידור בטלוויזיה, ארז אדלשטיין שידר איזה משחק, ולקח אותי לפרויקט המסקרן של הפועל תל אביב בליגה הלאומית. ונתתי עונה אחת בלאומית בהפועל תל אביב, עונה כזאת שלא הייתה כל כך, לא שיחקתי כל כך, בוא נגיד את זה ככה, אתה יודע, פה ושם עליתי פה 5 דקות, שם 5 דקות. ואחרי העונה הזאת עברתי לנעריה, וזאת מבחינתי העונה הכי גדולה שלי בקריירה, מבחינה גם כדורסל, וגם מבחינת החברויות והקשרים שלקחתי איתי להמשך הקריירה. וזאת הייתה העונה האחרונה שלי בעצם בלאומית, ואחרי העונה הזאת הרצליה לקחו אותי, חתמתי שם חוזה לשנתיים, נבחרתי לתגלית העונה בליגת העל בעונה הראשונה, 10 נקודות למשחק.
זהו, האמת היא, זה כאילו, זה מרגיש כאילו, לא עזבת את הרצליה כל השנים.
לא, הרצליה זה מועדון שאני הכי מזוהה איתו.
כן.
כאילו, זה מועדון שהייתי בו בכמה גלגולים וכמה קדנציות. זה המועדון שכאילו הכי הזכרו אותי, וגם אני הכי זוכר אותו והכי מחובר אליו. אבל היה לי עוד איזה פרק קטן בהפועל ירושלים, בעונת האליפות, של 3 חודשים שהייתי שם. אמנם זה לא תקופה שאני זוכר אותה לטובה מבחינת כדורסל, אבל גם מסיטואציות כאלה לומדים ולוקחים דברים להמשך החיים. זהו, בדרך היה לי עוד איזה עונה ברחובות בליגה הלאומית, שבנו שם קבוצה לעלייה ובסוף ירדנו ליגה. שזה ככה קטם שאני לוקח אותו איתי להמשיך החיים שלי ו...
אל תדאג, זה גם למאמנים יש כאלה קטמים, לא רק לשחקנים.
לא, לא, ברור, אבל זאת הייתה עונה מאוד מורכבת, כי גם הייתי פצוע רוב העונה, לא שיחקתי, וגם זו הייתה עונה מאוד משמעותית, כאילו גם בחיים האישיים שלי התחתנתי באותה עונה, ו... הייתה לי פציעה מאוד קשה, ואז העונה הזאת זו עונה שככה היא... היא תלווה אותי להמשך החיים, לאו דווקא לטובה, אבל כמו שאמרתי, זה דברים שלומדים מהם ומתעצבים מהם.
יפה.
זהו, עונה האחרונה שלי בליגת העל הייתה בהרצליה. הייתי... סגרתי מעגל במועדון הזה שהוא היה כמו בית בשבילי.
בוא נאמר שהיית צריך לסגור מעגל דווקא בליגה הארצית ביחד עם מכבי פתח תקווה. היית צריך לסגור מעגל, אבל אני אומר...
וואלה, האמת שאתה מחזיר אותי אחורה, כן. יכול להיות שזה משהו שצריך לחשוב עליו, אבל...
תחשוב על זה, אתה עכשיו בפרישה. אגב, מה אתה עושה כיום?
לא, היום אני במקום אחר, היום אני כבר לא חושב על כדורסל.
מה אתה עושה כיום?
היום אני מורה לחינוך גופני בבית ספר פה פתח תקווה, בחטיבת ביניים.
וואלה.
כן.
יפה.
באיזו?
בבית ספר המון, ביום המושבות.
וואלה, יפה, נו, אז חבר'ה, תום,
אני בדיוק פה בשער, הנה, אני אצלם לכם.
נדב, אם אתם צריכים איזה שיתוף פעולה של בתי ספר, אז יש לכם כבר אחד פה.
אני בדיוק פה בשער, מחכה, יש לי יום מורים פה, רואה, אני
אצלם
לכם את הספר.
יפה.
בהחלט, אני שמח, לא ידעתי שאבירם מורה, אבל אנחנו נשמח לשתף איתו.
כן, אבל זה לא משהו ש... איך אומרים, זה לא המקצוע שלי לכל החיים, אני עושה את השנה הזאת כי אני צריך לקבל את התעודה, אבל... לא נראה לי שזה המקצוע שלי לחיים.
לא, ברור, הכל טוב.
זהו, ואני נהנה מהחיים, נהנה. מגדל את הילדה, יש לי שתי בנות קטנות, אשתי בהיריון עכשיו, ויש לי ילד שלישי בדרך בעזרת השם, אני...
קודם כל זה מזל טוב. מזל טוב, זה הדבר הראשון.
מפצה קצת על כל השנים האלה, שלא היה לי זמן כל כך למשפחה, ואתה יודע.
לא, מבינים, תהליך של ספורטאי ואורך חיים של ספורטאי זה קשה, והרבה אינטנסיביות. גם אצלנו לתוך האלה שהמאמנים, אני לא, בוא נאמר ככה, פה את דני בפרק לפני, סליחה, לשני פרקים לפני, היה פה את דני פרנקו, הערכתי אותו, והוא בבלגרד הביא את כל המשפחה ובהשתלמויות והשד יודע מה. כן, אני יודע, אורך חיים של בכדורסל הזה, בחיידק הזה שאנחנו חולים עליו, הוא מאוד שואב. סתם שאלה, נדב, אתה האמנת את אבירם?
לא, הוא היה בקבוצות מקבילות גם, אבל אני יכול להגיד שאבירם עשה את אחת הקריירות הפרשימות לשחקן שהוא יוצא מכבי פתח תקווה.
כן.
ולדעתי, אני צריך לחשוב, אבל לדעתי הוא עשה באמת קריירה מרשימה בליגת העל, והיה שחקן משמעותי וקפטן, וכל הכבוד לו על הקריירה.
יפה. נדב, אתה זוכר איזשהו, נו, איזשהו סיפור מהאגודה של מכבי פתח תקווה, מה שאתה זוכר בתור ילד שם, שעברת והביאו לך איזה כלים להצלחה או משהו?
אתה מדבר עליי.
לא, אני מדבר על אבירם, סליחה.
על אבירם,
אדם. אבירם. לא, אבל אם יש לך משהו שקשור, אתה זוכר ממנו, זה גם טוב. אם אתה זוכר.
לא, אני... תן לאבירם. תן לאבירם.
אתה אומר, אתה...
תראה, המשפט שאמרת הוא קצת... אותי מכריס קצת, כי אני מכיר את המועדון, מכיר את העיר, מכיר את הפוטנציאל שיש בעיר הזאת, וזה לא הגיוני ששחקן אחד כמוני יצא ממועדון כזה גדול, אולי ב-30 שנה האחרונות.
אין ספק, אני בהחלט מסכים איתך.
וזה משהו שכאילו, אני מדבר עליו לא מעט, כאילו, עם כל בנאדם שאני, יש לי הרבה חברים במועדון, המנכ״ל הוא חבר שלי, והמנהל הוא חבר שלי, כולם שם חברים שלי, ואני בקשר עם כולם, וקצת מהצד, אתה יודע, גם במהלך הקריירה שלי, תמיד הסתכלתי מהצד בחצי עין, לראות מה קורה עם המועדון, מתי המועדון הזה יעלה ליגה, לליגות הבחירות, אני בתור ילד הייתי בא למשחקים, היה קבוצה בליגה לאומית, אני הייתי בשיגעון ובטירוף, וזה קצת היה חסר לי בתור שחקן ליגת העל, לראות המועדון הזה נמצא תמיד בבינוניות ותמיד ברמות ה... זה עיר מאוד מאוד גדולה עם המון פוטנציאל.
כן, הקדמת לי את כל הליינאפ, בדיוק אמרתי, אני אפתח איתך, ואז אני אמשיך עם זה, בדיוק אנחנו נדבר על זה ברוב הפרק, מה זה רוב? זה כל הפרק אנחנו נדבר רק על העיר פתח תקווה והכדורסל נוער והנערות שם, אבל תיקח אותי לאיזה סיפור שאתה זוכר מאיזשהו זה מאמן, זה מעניין אותי מה היה שם באותה תקופה, כי אני ואתה אגב, אנחנו באותו גילאים, אני שנתון 91. אנחנו מדברים פה...
אתה גדלת פתח תקווה?
לא, אני גדלתי בחולון.
בחולון.
אנחנו...
לא שיחקנו אחד נגד השני או משהו.
אני לא חושב... אני לא יודע, אני זוכר את מייקל לואיס שהוא שיחק כאילו בפתח תקווה. נראה לי אתם אפילו זוכרים את זה.
כן.
מייקל לואיס, תמיד, אתה זוכר רק את הדוגמנים, זה הבעיה. אתה זוכר את הדוגמנים, זה הבעיה, לא את השחקני כדורסל.
כן, לא, זה בדיוק התחיל להתפרסם עם כל האלופה וכל זה, היה בדיוק אותה תקופה, אבל...
לא, מייקל, הייתי בנבחרת של הבית ספר, אבל לא הייתי איתו בקבוצה, כאילו,
באחד העם תחת אבי קצנברג.
כן, דאז.
כן, הייתי באחד העם, זה גם הייתה תקופה מאוד מאוד יפה ומשמעותית בשבילי. זהו, תשמע, אתה יודע, אנחנו...
אין לך איזה סיפור, משהו שאתה זוכר מאיזשהו זה מאמן? סיפור מצחיק, סיפור משהו שאתה אומר את זה, אני אקח, נספר את זה עוד כמה שנים?
בטוח יש לך משהו מאבי קצנברג. בטוח יש משהו.
אין לי איזה משהו, אין לי איזה משהו כאילו ספציפי. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שהמאמן שהכי זכור לי, זה בכלל מאמן שהיום הוא לא בחיים בכלל, הוא נפטר, קוראים לו ארקדי ריבקין, הבת שלו הייתה ב...
כן, נטע
ריבקין. הבת שלו זאת נטע ריבקין, שהייתה ב... נו, ב...
באולימפיאדה.
באולימפיאדה, התאמנות אמנותית, והוא אימן אותי בבית ספר לכדורסל, והוא המאמן שהכי כאילו השפיע עליי, אהבתי אותו, הרצתי אותו, הרחתי אותו, וזה מצחיק, זה מאמן בבית ספר לכדורסל, זה מישהו שכביכול...
מה אתה זוכר ממנו?
אני זוכר את הגישה שלו, את האהבה שלו למשחק, את ה... את ה... את התשוקה שלו למשחק, את ה... באמת את ה... הוא, אתה יודע, הוא בא מחבר... מרוסיה, והוא היה מאוד מאוד, אתה יודע, עם ה... לפרטים הקטנים, מה שלא כל כך היה אצל מאמנים אחרים, גם בהמשך הדרך, ועברתי לא מעט מאמנים, עם... אני חושב שאולי רוב המאמנים הבכירים בליגת העל, אני התאמנתי תחתם, ו... זה באמת גם היה, אתה יודע, התמימות של ילדות, אני אקרא לזה. זה היה כיף לבוא, זה היה חוג אמנם, אבל זה היה כיף לבוא, להתאמן, להיות חלק מהמערכת הזאת, וזהו, זה כאילו, אתה מבין, זה מצחיק שאני לא אומר לך איזה אפי בירנבוים, או איזה מאמן כזה שהשפיע עליי, ו...
לא, אני מדבר מהיר פתח תקווה, לא, אני מדבר מהיר כאילו, פתח תקווה, איפה שגדלת.
לא, אני אומר לך,
כי זה הפרק מדבר.
זה היה הכי הרבה מכולם, אותו הכי אהבתי, מכל המאמנים שעברתי תחתם, כולל המאמנים בליגת העל. וכאילו, זה מראה לך כמה...
לא, אתה זוכר איזה שיחה איתו או משהו? אתה זוכר איזה משהו שהוא אמר לך ואתה לוקח את זה עד היום? כי כבר עבור למעלה מזה 20 ומשהו שנה.
לא, אבל אני תמיד זוכר מגיל צעיר שסימנו אותי כשחקן שיכול להגיע לרמות הגבוהות.
זה מה שהוא אמר לך?
ותמיד התקיעו בי, כן, תמיד התקיעו בי, תמיד נתנו לי את הכלים להצליח, אם זה אימונים אישיים ואם זה כל המעטפת עוד מסביב. ותמיד הייתי בכמה קבוצות שיחקתי. והייתי רץ מאימון לאימון, ובאמת המועדון הזה כאילו נתן לי את הבמה, נתן לי את הכלים להצליח, אבל שוב, כמו שאמרתי, אני חושב שעברתי הרבה בדרך והרבה מאמורות, ודווקא שגדלתי במקום כמו פתח תקווה, זה עוד יותר הופך את הקריירה שלי מבחינתי למוצלחת, כי כמו שאמרתי, אם אני היחיד שיוצא מתוך אלפי שחקנים שגדלו במועדון הזה, הופך להיות שחקן ליגת העל, זה אומר משהו.
כן, תום, אני יודע, ויש לכם משהו זה להגיד לו, משהו לשאול אותו? כי אני צריך לשחרר אותו, אני לא לאספת הורים, אני אשחרר אותו. יש לכם איזה משהו לשאול אותו, את אבירם?
כן, האמת, יש לי שאלה לאבירם. עם הכלים שהוא קיבל במכבי פתח תקווה, אם הוא מרגיש שזה היה מספיק בשביל למצוא את הקריירה של אבירם, או שהוא יכל, אם הוא היה מקבל כלים יותר טובים, הוא היה עושה קריירה יותר משמעותית.
אז קודם כל, אני חושב שאם היית לוקח אותי אחורה, יכול להיות שהייתי עושה קצת אחרת את הדברים. אני בגיל 14-15 מנות, היה לי הצעה ממכבי תל אביב, אבי אבן בזמנו, ממש ממש רצו אותי, וקצנברג לא שחרר אותי. אמרת על הרגליים האחוריות, ואמר, אני לא משחרר את אבירם, לא משנה מה. להגיד לך מה היה קורה עם הקריירה שלי, אם הייתי עובר למכבי תל אביב בגיל 14-15, אם תשאל אותי ואני אענה לך בכנות, אני חושב שהייתי הופך להיות שחקן יורו ליג.
כן.
אבל איך אומרים, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים. אני חושב שלגדול במועדון קטן, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. במקרה שלי אני חושב שזה לא פעל לטובתי, אבל מצד אחד, מצד שני אני מאוד מאוד גאה ושלם עם הדרך שעברתי, עם הקריירה שעשיתי, ואני לוקח את הדברים הטובים והחיוביים.
לא, בהחלט, עוד פעם, אמרתי, ציינתי שמבין אלפי חניכים שעברו במכבי פתח תקווה במהלך השנים, אתה עשית אולי את הקריירה הכי מוצלחת והכי משמעותית בליגת העל, אז זה לזכותך, זה כל הכבוד.
כן, אבירם, אתה רוצה עוד משהו להגיד לנו לפני שאני אשחרר אותך לאספת הורים? תומר, אתה יכול גם אגב לשאול אותו בכיף אם אתה מרגיש.
אז אני הייתי שמח, אבל יש פה כמות של רעש שנראה לי שקצת מפריע.
אגב, אבירם, הוא נמצא בפיליפינים, תבין, אז כאילו...
אה, באמת, הייתי בטוח שזה רקע אמיתי או פיקטיבי? זה נראה פיקטיבי.
זה רקע אמיתי, רק פשוט כרגע אני נמצא בלובי של הבניין, אז זה כבר בעיה אחרת.
כן, אז
אני הייתי שנתיים קטן ממך, אני 93. גם אני למדתי באחד העם, גם אני עברתי תחת קצנברג, עברתי תחת כמה מאמנים. אני יכול לומר שאני יכול להבין מאוד את התחושות שלך, שבאמת זה מועדון שכל כך מפספס, כמות כל כך גדולה של שחקנים, ופשוט כל כך חבל שאתה היחיד, כי אני מכיר כמה וכמה שחקנים שהיו גם בשנתון שלך, גם בשנתון שמתחתיך, וגם בשנתון שלי, שהיו יכולים בהחלט להגיע לליגה לאומית וצפונה מכך, אבל זה כבר דברים שאני אגיד בהמשך הפרק.
אוקיי. אבירם, מילות לסיכום, אתה רוצה להגיד לנו משהו? אתה רוצה לספר משהו לפני שישחרר אותך?
לא, רק איך אומרים, תמשיכו לעסוק בכדורסל.
אולי תחשוב, אולי גם זה לאמן, אתה יודע, אולי תבוא לתת איזה משהו.
זהו, שניסיתי קצת, טעמתי קצת מהעולם.
תחזור הביתה, צריכים שם מאמנים, אתה רואה, אנחנו... רוצים עוד שחקנים שבואו לתוך ליגת העל, ואנחנו נדבר על זה אגב לפרק.
אני מאוד רוצה לחזור לכדורסל בתפקיד כזה או אחר. אני חושב שיש לי המון 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 מה לתרום. גם בפן המקצועי, גם בפן הניהולי. אתה יודע, מהדברים שעברתי ומהניסיון חיים שלי ומה שעברתי בכדורסל. ואני מקווה מאוד שאני אמצא את הדרך, את המקום שלי. אני מאוד אוהב כדורסל, מאוד אוהב לראות כדורסל, חי את הכדורסל, נושם את הכדורסל, מרגיש חלק מהכדורסל, אני רואה משחקים, אני מרגיש שאני עדיין שם. וזהו, ואני מקווה מאוד שאני אמצא את עצמי, אמצא את הדרך שלי, את המקום שלי. כמובן שאני אשמח לעשות את זה פתח תקווה, אבל...
נדב לתקופה.
מי יודע.
כן, אנחנו תמיד נשמח שתבוא, תמיד, אתה יודע, חבר'ה מהענף שנשארים בענף זה תמיד ברכה. אבירם, תודה רבה שעלית. אנחנו ממש מדהים לך שתפסנו אותך בין אספות תורים לבין התלמידים. אגב, זה חטיבת ביניים, תומר? אני לא יודע.
כן, חטיבת ביניים.
וזה, ואתה מחנך איזה כיתה?
אפילו אני לא הספקתי להכיר.
וואלה. רגע, אבל זה כיתה אתה מחנך? כי זה אספת תורים, אני יודעת שאתה מחנך כיתה.
לא, אני לא מחנך, אני מורה לספורט.
אוקיי, וזה זין חט.
כיתות זין חט.
וואו, זה הגיל הקשה. טוב. אנחנו שחרר אותך, חבל על הזמן. אבירם...
זה פרק בפני עצמו, תדע לך מה.
אני יודע, זה כן, אל תדאג, אנחנו נדבר על זה.
התפקיד שלי זה פרק בפני עצמו.
כן, זה אין ספק, אנחנו נדבר על זה.
רשמנו לפנינו.
אז אבירם, תודה רבה שעלית מזמנך, אנחנו מודים לך מאוד. תשמור על עצמך, ותשמור על קשר, אנחנו פה תמיד, דבר איתנו, אנחנו בכיף נביא אותך אם תרצה.
סגור, סגור. שיהיה לכם המון בהצלחה, ושמחתי להיות.
תודה אבירם, תודה.
תודה רבה אבירם.
טוב, חברים, תומר, אתה איתי? תומר, יש, הוא איתי, חזרת. אני לא סגרתי אותך, אז זה כבר טוב.
לא, אני בכוונה, כל פעם שאני רוצה לדבר, אני לוחץ על הספייס, ואז אני יכול.
מצוין. אז רגע, אז בוא נחזור לזה, לפרק שלנו. חבר'ה, אהבתם את ההפתעה גם? ותום, אהבתם? אני שמח שקצת הרמתי לך את המצב רוח. תום, אתה קצת, אתה מכיר קצת אווירן קצת בפנשיק? אתה לא דיברת קצת.
לא, אני... לא יצא לי לשחק נגדו או משהו כזה.
אוקיי.
אני מסכים שהוא אולי ביחד עם ישראל שלפלד, זה שני השחקנים הכי גדולים שצמחו מפתח תקווה, בטח בשנים האחרונות. זהו.
אוקיי. אז רגע, אז אנחנו עצרנו עכשיו בדיוק איתך, נדב, קצת סיפרת על עצמך, בוא תמשיך אותה נקודה, כי פשוט אווירם ערה ולא רציתי שפספס אותו.
אז אני הרבה שנים מאמן כדורסל, משנת 2004 מאמן כדורסל, אימנתי בכל מיני אגודות, גם במכבי פתח תקווה, הרבה שנים, ואחר כך עברתי לאגודות ברמלה, בכוכב יאיר גם, ברעננה, בכל הארץ טיילתי, גם בשואם.
יצא לנו שנה אחת בשואם ביחד.
כן, וגם שיחקתי נגד תום כמה פעמים, והוא אחלה מאמן ואחלה בן אדם, והכדורסל...
נדב, תקריא קצת את המיקרופון.
כן, קצת לא שומעים אותך. כן. או,
אז,
מצוין.
אז הכדורסל זה חלק ממני, זה תמיד היה חלק ממני, גם כמו שאבירם אמר, גם אני הייתי בהתחלה גם כדורגל, גם כדורסל, ואז גדלתי ופיתחתי קריירה, ואז אחרי הצבא עשיתי את הקורס מאמנים, הרבה שחקנים עברו, וכמו שאבירם אמר, מה שהם זוכרים אחרי הרבה שנים, שחקנים, הם לא זוכרים כל כך את התרגילים, או מה המאמן אמר, או איזה שיטת אימון, הם זוכרים איך גרמת להם להרגיש. ואני הרבה שנים גם בעירייה עכשיו, ואני...
אתה מנהל אגף הספורט, לא?
לא מנהל, מנהל התחום של ספורט עממי בעיר, כל הליגות תושבים ותושבות למיניהם, ונוער וילדים. אז אני רואה הרבה, אני מסתובב בעיר, אני פתאום רואה בחור בן 25, 30, בא אליי, הוא אומר לי, נדב, אתה זוכר אותי, וזה הגאווה הכי גדולה, זה שהם זוכרים אותי, ואני זוכר אותם בדרך כלל גם אחרי קצת רענון, והם אומרים שהם זוכרים את האימונים שהיו איתי, ושהיה להם כיף, ושהם נהנו, ושזו תקופה שהם זוכרים אותה לטובה, גם אם לא יצאו שחקני כדורסל לצערנו, זה אנחנו נדבר אולי בהמשך הפרק,
למה כן, אנחנו נדבר, אז
לא יוצאים, גם. אבל...
כן, אנחנו...
זה המסלול.
כן, אנחנו ניגע בזה בהכל, תדאג, זה תסמוך עליי, יש אחלה ליינאפ, וחווה שגם גיל לא פה.
אני אשמח רגע, נדב, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני ואתה הכרנו בליגת הכוכבים שהייתה אז בפתח תקווה.
כן, בוודאי שאני זוכר. תומר, לצערנו, הוא היה שחקן מאוד טוב, הוא צמח מאוד מהר, הוא מהנערים, מהילדים שצמחו מהר, והוא היה מאוד גבוה לגילו בכיתה ו' או ה',
בכיתה ו'.
הוא היה MVP של הליגה, ליגת כוכבים.
כן, אני זה שמנע ממך אליפות ליגת כוכבים.
כן, אבל אחר כך, כמה, אחר כך זכיתי באליפות, אבל פיציתי את עצמי, אבל תומר בהחלט, זה היה הפריצה שלו ש... ראיתי אותו כשחקן, הוא באמת השחקן נהדר.
ושמה זה בערך נעצר. העניין הוא, אני חייב רגע לספר משהו. לא אמרתי לך את זה מעולם. אבל בפעם הראשונה שאני ראיתי את נדב, אני לא יודע מי שרואה ביוטיוב או בספוטיפיי היום יש אופציה כזאת, נדב יש לו חזות מאוד קשוחה. ואני מודה שבפעם הראשונה שראיתי אותך, הברכיים שלי רעדו, היה כמעט רעידת אדמה באזור. ואני מאוד שמח שיצא לי להכיר אותך יותר לעומק, כי מאוד פחדתי בתור ילד בכיתה ו' שלא בדיוק הגיע מהענף, ואומנם עבר מהמנה שלנו, אבל...
ואתה באת עוד מאלת גם.
זה היה מאוד מאוד קשה.
אני מזכיר לך, אתה באת מאלת עוד.
בוא, גדלתי בפתח תקווה. עדיין, זה באמת כאילו, היה לי כל כך מזל להכיר את נדב, ואני גם כן מאלה שזוכרים את נדב, וגם יצא לי איזה פעם אחת לעבוד איתך לשבוע, שבועיים, אבל באמת כאילו, בן אדם מדהים. תודה לך על הכל.
תודה לך.
זהו, אפשר לסגור את הפרק נראה לי. אפשר לסגור את הפרק. אתה הודעת לו, ועוד גם תום כאן מחכה להגיב עוד. אתה הורג אותי. אז אוקיי, יצאנו לדב, תום, אתה מכירים אותך בענף, נכון? זאת אומרת, יודעים מי אתה, אני בעצמי גם יודע מי אתה. אתה שנים בליצור פתח תקווה, אימנת גם ליגה ארצית, נכון? אימנת גם ליגה ארצית לליגה לאומית. מי שקצת לא יודע, מי שלא בקיא, אני מכיר אותו גם שנים, אני שומע עליו כל הזמן המעל עליו. אנחנו גם, אינו קולגות, אני והוא. אז בואו נתחיל, אוקיי? אז ככה, אז קצת, בוא נדבר קצת על הכדורסל בעיר באופן כללי, אחרי זה אנחנו נתבצע לתוך הנוער והנערות, ותומר, אתה תחסה פה את גיל, כי גיל פה אמרנו נבצר ממנו בכיף חולי.
אל תדאג, הוא יחטוף על זה.
לא, 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 אל תדאג, מסכן, הבן אדם חולה.
בריאות.
זה הכי חשוב. אז שאלה לי לכם, בואו עכשיו נדבר על העניין הכדורסל בעיר שלכם, אני פחות, גילו נאות, אני פחות מעורה, אז מה שאני שומע זה פעם ראשונה. מעניין אותי, איך כאילו משפים כאילו את הכדורסל בעיר? זאת אומרת, מבחינת, קצת אבירם דיבר פה, קצת מבחינת גם מתקנים, גם שיתוף פעולה עם בתי הספר, להעלות את כמות השחקנים, כי זה גם עיר ש... אני יודע שברובה גם כדורגל, יש את האחים לוזון, השולטים, יש את עמותת הפועל פתח תקווה בכדורגל. איך כאילו מרימים את זה כמה שיותר, הדיון כמובן פתוח.
שוב, השאלה מבחינתי, לאן רוצים להרים את זה? העיר היום די מחולקת.
אוקיי.
זאת אומרת, יש את מכבי פתח תקווה, שהיא עושה את הדברים שלה. אליצור, שזה באיזשהו מקום הבייבי שלי, אנחנו אולי נשמעים כזה קטנים, וזה, אבל אנחנו, יש לנו 20 קבוצות ליגה, יש לנו 400 ילד בית ספר כדורסל, בנים, בנות. השאלה לאיזה מקום רוצים לקחת את זה? כי העיר בעיניי היא די מחולקת. זאת אומרת, אליצור זה הנישה של, של הדתיים, נקרא לזה, של המגזר הדתי. ומכבי פתח תקווה, יש לה את הנישה שלה. והפועל פתח תקווה בבנות, יש לנו גם את סטלמח, שהם בליגה א'.
כן, אבל למיטב הקבוצה... זיכרונים תחת אליצור באיזשהו מקום.
לא,
הם אמנם התחילו
לא, לא.
עצמאית, אבל...
לא, לא, הם היום עצמאית. דווקא בליגה הארצית, זה מכבי אליצור פתח תקווה. שוב, צריך להגיד לאיזה מקום רוצים לקחת את זה.
לא, אני מדבר, ראית, שמעת, אמרתי לך, בחינת תקנים, בחינת שיתוף פעולה עם הבתי הספר בעיר. זאת אומרת, איך אתה...
תראה, אני יכול לדבר על...
איך אתה חושב שצריך לשפר את הכדורסל בעצם?
אני יכול לדבר על עצמנו, עלינו. יש איזשהו פער, בטח באליצור, כשהילדים הולכים ומתחילים בעצם את כל התיכון שלהם, או הישיבות, מה שנקרא, ושם אנחנו רואים, שוב, מכוח ה... אין מה לעשות, האוכלוסייה שלנו, אנחנו גם גאים בזה, האוכלוסייה שלנו רובה ככולה הולכת לקרבי, אחרי שירות, אחרי שנות שירות שהילדים עושים.
ונדב, מה איתך? סתם, אתה כבר נמצא בתוך העירייה.
כן, כן, אנחנו...
בוא נדבר מהראש של איך כאילו אתה רוצה לשפר. אתה גם בענף, אתה גם חשוב לך הדבר הזה. אתה מכיר את כל הפוליטיקות שם בעירייה, אז איך אתה חושב שצריך בעצם לשפר שם את כל הכדורסל בעיר?
עוד פעם, הבעיה העיקרית, דעתי, זה לא העירייה. העירייה נותנת את כל המשאבים, מה שאפשר. יש הרבה מתקני ספורט שהם ברמה די טובה, יחסית לערים אחרות. תקן אותי טוב, אם הוא חושב... יש מספיק אולמות, אני חושב, ומספיק מתקנים, ומספיק שיתופי פעולה של בתי ספר, ויש אלפי ילדים פעילים בכדורסל, גם במכבי פתח תקווה, שזאת האגודה הגדולה ביותר, וגם בליצור, וגם בהפועל פתח תקווה, בנות פתח תקווה, עכשיו הם נקראים, בכדורסל נשים, והם גם בליגת העל כבר הרבה שנים.
נכון.
ואני חושב שאיר...
איך לדעתך אפשר להוסיף, להגדיל את הבסיס, עוד ילדים, כי בסוף, ככל שהפירמידה... בבסיס יותר רחבה, יהיה יותר קל לייצר יותר שחקנים.
כן, אני חושב, עוד פעם, שהפירמידה, פתח תקווה היא עיר גדולה מאוד, היא העיר הרביעית או החמישית בגודלה בארץ, והיא הולכת ומתפתחת, והולכת להיפתח גם לבונים שכונה חדשה, איפה שהיה פעם מחנה סירקין, ועשרות אלפי יחידות דיור, ו... העיר הולכת לגדול עוד, ויהיו שם גם מתקני ספורט, כבר יש שם תכנון למתקני ספורט, ואולם, וארנה, ומסלול אתלטיקה, ודברים נוספים, ככה שאני חושב שהעירייה דווקא, גם בתחומים אחרים, גם בתחום, נגיד, הכדורגל, יש לנו לא מעט מגרשים סינתטיים שאנחנו בונים, וגם מגרשי טניס, אנחנו תומכים בספורט בצורה מאוד טובה, אני חושב, בתור עירייה, יש איזה משהו באגודות שצריך לעשות סדר או לרכז מאמץ או להוסיף, לתגבר אותם, כדי שהרמה תעלה. אני קורא לזה איזשהו פרדוקס שיש, כאילו זה פרדוקס תקציבי, גם בתור מישהו שהיה באגודת כדורסל, שאתה רוצה להחזיק אגודת כדורסל, אתה רוצה להחזיק קבוצה טובה, גם כלכלית, אז היא צריכה למנות 15 שחקנים, 17 שחקנים, אפילו בקצ'ל, יש גם קבוצות שיש יותר, וזה בא על חשבון המיומנות של השחקנים, זה בא על חשבון דקות משחק, זה בא על חשבון זמן אימון, איכות אימון, ושם לדעתי יש פער. אם האגודות יוכלו לעבוד בצורה טובה עם 12 שחקנים בסגל, או 13 שחקנים בסגל, אני חושב שהרמה תעלה.
קודם כל, אני חושב שיש יחסים טובים בין האגודות, שזה גם משהו שהוא לא טריוויאלי בכלל במדינה שלנו.
כן.
בהמשך למה שנדב אמר, מורי ורבי רובי בלינקו, אמר לי פעם...
אגב, אתם נשמעים גם כמו אחד עם השני. אתם נשמעים, אותו קול, זה לא יאמן.
הוא אמר לי פעם שאחת הבעיות זה שאנחנו מאמנים את מי שמגיע אלינו.
כן.
וזה מה שקורה, אתה יודע, קחו אירופה לצורך העניין. ילדים מתנסים בכל סוגי הספורט. מגיעים בכיתה זין, יושבים עם המנהל של אגף ספורט, תחום ספורט,
כן.
יחד עם ההורים, הוא אומר להם, עידו, אתה כך וכך, הנתונים של ההורים שלך הם כך וכך, אתה הותרת הכי מתאים למקצוע ספורט X. אצלנו, אנחנו מאמנים את מי שמגיע אלינו. יש לזה יתרונות, יש לזה גם חסרונות. לא כולם ייצאו שחקנים, לא כולם יכולים לצאת שחקנים, וזה ברור. כולם צריכים לצאת בני אדם.
זה נכון. זה אין ספק.
וזה הכי חשוב.
זה החינוך לאחים לספורט. שאלה לי לכם, כמה, אני יודע שהבוגרים מנסים להיאבק חזרה לחזור לליגה הלאומית של מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה נמצאים באזורים של ליגה א', נכון?
פתח תקווה
ואליצור, איפה נמצאים באזורים?
אז קודם כל,
אליצור מאוחדת עם מכבי.
אוקיי, אוקיי, אז זאת אומרת יש כבר איזה חיבור. כמה אתם חושבים שהחיבורים של מחלקות הנוער הם קריטיים לקבוצת הבוגרים, בטח בטח כמו שאמרת פה נדב, שפתח תקווה זה מאוד מרכזית. כמה זה קריטי הדברים האלה? זאת אומרת, החיבור בין הבוגרים לבין למחלקות הנוער, כאילו. הבנתם כאילו את השאלה שלי או שיותר לכוון?
אם תוכל לחדד את השאלה.
אני מתכוון, זאת אומרת, האם החיבור של המחלקה, זאת אומרת, יש פה, היה פה את אבירם הרב, הוא אמר שכמה שהוא גאה מתוך המועדון, וזה מאוד כואב לו שאין את העניין של הגאווה של ה... זאת אומרת, יבוא שחקן של מכבי פתח תקווה, יגיד, אני רוצה להיות כמו השחקן הזה כאילו בבוגרים. נגיד דוגמה אישית או משהו כזה.
קודם כל, השנה בליגה ארצית במכבי פתח תקווה, יש להם לדעתי 4 בוגרים של המחלקה, שזה התחלה טובה. אני לא יודע מה קורה כל כך בבנות.
בבנות, תכף תומר ידבר על זה, אנחנו נדבר על הנערות, מה קורה שם, ושם יש קצת התרומות. אולי נביא את אושרה, אולי אני אעלה אותה תוך כדי הפרק, אנחנו נעלה אותה לנו לזום.
אל תדאג, אני מכיר את המחלקה מספיק טוב.
כן, כן, לא, אין בעיה, כן, הגיוני, אתה יודע. אמרתי לך, אתה פה על התקן, אבל אתה יודע, אם אפשר להביא במקום גיל, אז זה גם טוב.
אם תצליח, אני מאוד אשמח.
תראה, אצלנו בליצור, יש לנו 3 קבוצות ליגה בית. המון 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 שחקני מחלקת נוער שלנו חוזרים אחרי שירות משמעותי בצהל. אצלנו גם מתחתנים יותר מוקדם ומביאים ילדים יותר מוקדם, אבל יחד עם זאת המון שחקנים חוזרים לשחק כן במסגרת נקרא לזה יותר חברתית. אני גם מאוד מאוד שמח שיש לי מאמנים שמאמנים אצלי עשור וכמעט עשור. רוב המאמנים אצלי זה מאמנים שממשיכים כמה וכמה שנים. גם בבנים וגם בבנות. זהו בגדול.
אני כן יודע שהיה לכם מחלקת בנות שחופית וצלר הייתה
נכון, אז חופית היום מאמנת את הבנות.
והיום יש רק קבוצה אחת בליגה א' נשים.
לא, יש קבוצה בליגה ארצית שחופית מאמנת, יש קבוצה בליגה א' שמאמנת אותה עדינה, שגם מאמנת אצלנו הרבה שנים. נערות ב' שהן בסכנת עלייה, הן היום נועה מיתן שמאמנת אצלנו גם כן הרבה שנים. זה מחזור ש...
וגם שחקנית בארצית למיטב זיכרוני.
אז כן, אז היא בשנה האחרונה החליטה לרדת לליגה א', היא משחקת בליגה א', אבל היא מאמנת המון המון שנים. מאמנת מצוינת, דרך אגב. והנערות אצלנו שהתחילו בכיתה ז' וקצת התקשו בשנתיים האחרונות, השנה בנערות ב' הם כבר באמת בסכנת אליפות, במרכאות.
אתה אומר שזה כאילו זה כמו איום כזה, חבר'ה, תיזהרו, אנחנו לוקחים אליפות.
הם במקום הראשון בינתיים.
נו יפה, נו תפו תפו תפו, מה שנקרא.
נכון, נכון, נכון.
כן, אני חושב דרך אגב שעצם זה שפשוט פיצלו את הליגות מנערות על ומחוזית, שהוסיפו את הלאומית בדרך, שאשכרה מאפשר לקבוצות אחרות להצליח להתמודד נגד קבוצות אחרות.
עוד דבר שחשוב מאוד להגיד בעיניי, זה כל הנושא של הקורונה. אם תעלו את אושרה, אני בטוח שהיא תסכים איתי.
הייתי נוכח שם.
נהיה קושי עצום בלמצוא מאמנים ומאמנות בכלל בכדורסל, מחוזיות, אבל גם בכדורסל הבנות, זה פשוט, זה נהיה, אני יכול להגיד לכם עליי, שאני מחפש מעל חצי שנה מאמנת לבית ספר לכדורסל, ולא מוצא.
אוקיי.
פשוט לא מוצא.
כן, אני זוכר את הפרסומים האלה, וזה בתור גם מישהו שניהל מחלקת נערות, אני יכול להגיד שזה מצוקה שקיימת בכל הארץ, גם בדרום, גם בצפון, במרכז זה יותר מורגש כי יש יותר קבוצות.
כן, זה ממש, זה ממש לבוא ולקחת מתוך מין כזה בחירה שאין הרבה. אגב, במכבי תל אביב, אני תשמע, אני לא יודע איך הם הצליחו, הצליחו להביא איזה מאמנות לתוך המחלקת נערות שלהם.
יש, ברגע שיש כסף, יש... הרבה יותר קל להביא. אם היה לי יכולת לתת מספרות יותר גבוהות, היו מגיעות גם אליי.
כן, זה גם חלק מהבעיה.
בכלליות, יש מעט מדי מאמנות.
גם נכון. גם יש פחות שחקניות עובדתית. אם אתה לוקח קבוצת נערים מול קבוצת נערות, סביר להניח שבקבוצת נערים יהיו יותר שחקנים מבקבוצת נערות. אתה גם יכול לראות את זה בחוקים של הרשאיות והרשאים. אני יכול להגיד לך שאחת המטרות שלי אצלנו באליצור, ואם הבנות אצלנו שומעות אותי, אז אני מאוד אשמח שכל שחקנית שמשחקת אצלנו תעשה גם תעודת מאמנת ותאמן אצלנו. היה לנו את זה בשנים הקודמות, וכל שחקנית, שוב, צריך לקחת גם את זה בחשבון, אבל שחקנית שמסיימת אצלי גיל נערות, הולכת לשנת שירות, ואחר כך הולכת לשירות לאומי, ואחר כך הולכת ללימודים, והרבה הרבה יותר קשה להשאיר אותם בתוך הענף, אבל כאן אני פונה באמת לכל השחקניות אצלנו, וכל מי שרוצה לעשות קורס, שתדבר איתי, ואני אשמח שהיא תאמן אצלנו.
אוקיי.
אני אגיד אפילו יותר מזה שיש לגיל אמירה, ואני בכוונה אנצל את הבמה לומר אותה, שהוא... אם זורקים כדור, באים 40 בנים. אם זורקים כדור...
יש, הוא נתקע, סתם.
צריך ללכת ולהביא. זה מאוד קשה. וכן, אני מסכים עם מה שאתה אומר, תום. כל מי שרוצה ללכת ללמוד את זה, זה כיף גדול, זה לא פחות משמעותי מכל שירות לאומי או מכל שנת שירות שתעשו.
לא, אבל... זה פשוט חינוך בדרך. זה גם חלק מהבעיה, מה שרציתי להגיד מקודם. זה שאנחנו מדברים למה לא גדלים שחקנים ולמה קשה לגדל שחקנים ברמה גבוהה ושחקניות ברמה גבוהה. זה חלק מהעניין של מעמד המאמן. אני חושב שמעמד המאמן בכדורסל הישראלי ובכלל בספורט הישראלי הוא לא בשמיים. אם מאמן נוער, נערים, כזה מחוזית, מה שטוב מחפש, מאמנת, מאמן, הם צריכים לאמן 3-4 קבוצות, הם צריכים לעבוד בבוקר באיזושהי עבודה שמתישה אותם, וקשה לייצר ככה שחקני כדורסל, שחקניות כדורסל. זה אחת מהבעיות, זה בעיה כלכלית יותר, זה כאילו היכולת של מקצוע המאמן להתקיים ברווחה ובשלווה, לבוא בשלווה לאימון ולהעביר אימון כדי לקדם שחקנים.
אני מסכים, זה גם גלגל, כאילו,
כן.
כשאומרים את זה צריך גם לקחת בחשבון את, את הקורונה שהייתה, נכון. את המלחמה שקיימת, כמות היורדות שיש, אין מה לעשות, כשיש כמות יורדות מטורפת, קשה למאמן שנמצא בלחץ ענק גם ככה, קשה לו להתרכז ב... נקרא לזה בלהפוך ילד לשחקן, והוא חייב להתעסק כל הזמן בטקטיקה.
נכון. שתי שאלות לי, ואז נתחיל לגעת באמת במחלקות עצמן. שאלה לי לכם, מה היתרונות בעצם ששחקן כדורסל באי פתח תקווה בשוואה כאילו לערים אחרות? זאת אומרת, מה כאילו היתרון שהוא מקבל לעומת ילד שמתאמן, לא יודע. תומר, תן לי זה אגודה קרובה אליכם, אפילו אתם. תן לי זה דוגמה.
קרובה מבחינת כדורגל, כדורסל.
כדורסל, לא, עיר. נגיד עכשיו, לא יודע.
רמת גן, גבעת שמואל, קריית אונו.
היינו כפר סבא.
ראש העין.
אוקיי, אז בואו נגיד נגיד כאילו כפר סבא זה יחסית באזור השעון. מה כאילו היתרונות שהוא מקבל, אותו שחקן? אתה, תום, אתם זה שמנהלים את זה. מה כאילו היתרונות שהוא מקבל? נגיד עכשיו בא ילד מכפר סבא, בא לפתח תקווה, אומר אותו, למה פה שווה לי ופה לא, נגיד.
לא יודע אם יש לנו, ספציפית על כפר סבא, אני לא יודע אם יש לנו איזשהו
יתרון. לא דיברתי על כפר סבא, סתם זרקתי דוגמה.
לא, נגיד, ניקח, זה עיר די דומה, באותו אזור, יש רמה סוציו-אקונומית דומה.
אז מה היתרון של העיר, לעומתם?
בפתח תקווה.
כן.
המתקנים, אני יודע שהמתקנים הם לא הבעיה. מספר המתקנים וכמות המתקנים ואיכות המתקנים היא לא הבעיה. הבעיה היא בתוך האגודה עצמה, שאם יש אגודה שמקבלת את המנדט לקיים פעילות כדורסל, היא צריכה לעשות את זה יותר טוב.
טוב, מה אתה חושב?
ספציפית לגבי כפר סבא.
לא, סתם זרקתי כפר סבא, אתם יודעים, אתם לוקחים אותי לכפר סבא, לאזור הזה, עם כל הכבוד, אני אוהב את כפר סבא, לא, רק שתבינו.
איתו, אתה התחלת בכפר סבא.
לא, אבל סתם אמרתי כאילו זה כפר סבא, בתור דוגמה, כי זה באזורים הללו. אבל כן, טוב, תמשיך.
אני אומר, כפר סבא, בניגוד לפתח תקווה, יש אגודה אחת. ילד שרוצה ללכת למקום אחר, אין לו לאן ללכת. ושוב, פה יש קצת הבדל בין מכבי פתח תקווה במחלקת נוער לבין אליצור פתח תקווה.
כן.
אנחנו לא במקום, ואני אומר את זה הכי פתוח וכנה שיש, אנחנו לא במקום להחזיק נערים לאומית ונוער על, פשוט כי זה לא האופי של הילדים, של המקום. אנחנו מנסים לייצר משהו כזה. אצלנו במחלקה יש לנו ילדים לאומית ונוער ארצית. שאר הקבוצות הן ברמה, כאילו, ברמת המחוזיות. אז ככה, זו שאלה שצריך יותר להפנות למכבי פתח תקווה בעיניי. ושוב, בתור אחד שמסתכל מהצד, בסופו של דבר, יש למכבי פתח תקווה נוער על, יש להם נערים לאומית, יש להם ילדים לאומית, יש להם נערים ט' כמובן לאומית, הם לא בסכנה באף אחת מהקבוצות להבנתי, ככה שיש הרבה במה להיות גאים.
אגב, תגיד, יש אקדמיה כלשהי של בנים שקיימת בפתח תקווה?
כן, אני חושב שיש בית ספר בארנס שאנחנו מנסים להקים שם קבוצה שהיא אקדמית, אקדמיה, אבל זה עדיין בחיתולים וצריך לפתח את זה יותר.
גם אצלנו יש איזה רצון לעשות שיתוף פעולה עם, עם ישיבה, עם עמית כפר גנים. זה גם מאוד בחיתולים ואנחנו מקווים שזה יקרה.
אוקיי, שאלה אחרונה בנוגע לעיר, איך, מה אתם חושבים, איזה חלומות ויעדים צריכים להיות לגבי הכדורסל בעיר בשנים הקרובות? בוא ניקח נגיד 10 שנים קדימה. איזה נגיד יעדים או חלומות שאתם רוצים להצעיד את העיר הזאת מבחינת הכדורסל?
לא, היעד הוא, מבחינתי הוא צריך להיות מאוד ברור, אגודה כמו מכבי פתח תקווה שהיא אגודה ותיקה ואלפי בני נוער שעוברים שם, חייבת להיות בליגת העל בסופו של דבר. עיר כמו פתח תקווה, בטח שבכדורגל אנחנו מחזיקים קבוצה אחת שהיא זכתה בגביע, והיא בדרך כלל גם בצמרת, מכבי פתח תקווה והפועל פתח תקווה שעושים התקדמות יפה מהבחינה הארגונית, ואני מקווה שהם גם יעלו ליגה בכדורגל.
בוא נדבר כדורסל?
לא, אז אני רואה שבכדורסל חייבים להיות בליגת העל. לא יכול להיות שבעיר כמו פתח תקווה, אני חושב שזה גם יביא, אפרופו מה שדיברתם על הקהל, על הזהות, חסרה הזהות, בגלל שהקבוצה מסתובבת אי שם בליגה השלישית, וזה לא ממש מעניין את האזרח הפתח תקווהי הממוצע.
מה קורה כאילו בליגה הארצית?
שכמה אנשים צעירים משחקים כדורסל, בליגה השלישית. זה פחות מעניין. אני חושב שאם יהיו כמה שנים רצופות בליגת העל, צריך כמובן משקיע, צריך משהו, החזקה יותר פרטית, כי העירייה לא תחזיק את הדבר הזה. וזה היעד.
אוקיי, תום, מה אתה חושב? בתור עובד בעיר? מה שנקרא?
קודם נדב אמר שיש ארנה שהולכת להיבנות. אז קודם כל ארנה זה התחלה טובה. בתור אחד שהיה לפני פתח תקווה בנתניה כמה שנים. ואני מזכיר לכם שנתניה עלתה וויתרה, כי לא היה מתקן, ואז נבנה ארנה. והיום זה אחד האולמות הכי יפים בארץ. אז כנ"ל לגבי פתח תקווה. ברגע שיש ארנה, זה כבר התחלה טובה וזה מושך אנשים, וזה יכול להיות פתח לבאמת למשהו מדהים. אין שום סיבה שלא תהיה קבוצה בליגת העל.
זה נכון. תומר? תומר?
אני פה.
אתה פה, יפה. השאלה שלי גם זה מופנית אליך, בתור אחד שגדל במחלקה הזאת, במכבי פתח תקווה, מה אתה חושב? כאילו, מה היעדים וזה? כאילו, מה היעדים, מה החלומות שצריך לגבי הכדורסל בעיר? אתה חושב בשם הקרובות?
לדעתי, יש מחסור מאוד גדול באיזשהו חיבור, שאני מודה, בתור ילד, גם לי לא היה.
אוקיי, חיבור למה? לקהילה? לבוגרים, אוקיי.
דרך אגב, כשאני שיחקתי במכבי פתח תקווה, עוד היה ליגת העל. שאבי קנצנברג עם בריין טולברט, עוד בשנה הראשונה שהוא צחק בארץ באיזושהי צורה.
כן, הוא הגיע ונפצע, וכן, הוא הגיע ונפצע, והיה קצת חוסר מזל באותה שנה, אבל כן.
נכון, ועדיין זה פשוט יידרדר משם. ואין איזשהו חיבור כלשהו, אין באמת איזושהי בנייה מלמטה, חסרים הרבה מאוד דברים. כשאני בגיל שלי היה ליגת כוכבים, אני יודע שיש גם היום, אני לא יודע כמה יש באמת חיבור בין הקבוצה הבוגרת או הנוער על, לבין החלק החלק התחתון של הפירמידה. חייב לקרות שם משהו.
אז אוקיי, אז מה החלום? שיהיה כאילו את כל הדבר הזה רק הפוך כאילו? איזה מה שאתה אומר?
שיהיה איזושהי זהות למועדון הזה, כי כרגע אין לו. Okay. ברגע שאין זהות והיסטוריה וחיבור כלשהו, אז אין לאן להתקדם גם.
הבנתי, אוקיי. בואו עכשיו נעבור לקטע של הנוער במה שקורה בעיר. תומר, אתה מוכן? אני הולך להקיף פה בריף לנכון לשנה הזאת. האם אתה מוכן לרשימת המקולת? אז כאן, אז בואו נתחיל באגודה המרכזית, זאת מכבי פתח תקווה. אז יש לנו שני קבוצות בוגרים, כמו שאמרנו, ליגה ארצית וליגה ב', אוקיי, גם קבוצה בליגה ב'. ארבע קבוצות נוער, אחד בעל, אחד בארצית, שתיים במחוזיות. שש קבוצות נערים, 3א, 3ב. חמש קבוצות ילדים, 2 באלף, 3 בבית, ו-5 קבוצות קצל במכבי פתח תקווה. בליצור פתח תקווה, אולי אני חדש קצת לתום, אבל תום בטח יודע טוטו מני, זה אין ספק בכך. יש לנו שתי קבוצות בוגרים בליגה ב', 1 קבוצת נשים, אוקיי, ששחקת בליגה א', 1 קבוצת נוער ארצית, 3 קבוצות נערים, 1 א', 2 ב', 6 קבוצות ילדים, 3 א', 3 ב', 2 קבוצות קצל, ובאפול פתח תקווה גברים, זה השם המקורי שראיתי. אחד קבוצת בוגרים ליגה א', אחד קבוצת נערים, נערים א', שתי קבוצות ילדים, אחד א', אחד ב', ארבע קבוצות קצל. אוקיי, אז זה בעצם בריף על כל מה שהולך. כן, אתה מצבא כל כך יפה, דבר אליי.
אני רוצה רק לחדד שבאליצור יש אגודה נוספת שנקראת ממסה מחדר גנים.
אוקיי.
ממסה מחדר גנים...
אני אפטר את התחקירן שזה אני. כן.
מרכזת, יש לה קבוצת קצל ב', קבוצת קצל א', יש לה קבוצת נערים א', יש לה קבוצת בוגרים בליגה ב', יש לה קבוצת נשים בליגה ארצית. שזה גם תחת המטריה שלנו. אבל זה חלק מאיתנו.
קצת מזכיר לי את הפועל ירושלים, שיש להם כאילו את הפועל ירושלים שלהם, ויש את פסגת זאב, שזה
משהו כזה,
גם כן, כמו הממסמך.
משהו כזה, בדיוק.
בנשים אסה ירושלים, ויש אסה ירושלים פסגת זאב, אז כן, יש...
הוא נעלם, לא מאמין. תומר! הוא נעלם.
אני פה.
לא, לא שמע אותך לשנייה, כי לקראת הסוף, מה אמרת, איזה לקראת הסוף? אמרת זה משהו...
אני אומר שזה קיים בכמה מקומות הפרוצדורה הזאת.
הבנתי. אז השאלה שלי, גם אל תומר וגם אליכם, האם המאמנים בעצם, מבחינת הנור, מקבלים את ההכשרה? שומע אותי?
עידו, שכחת משהו בדרך.
מה?
יש גם הפועל פתח תקווה נשים.
רגע, אנחנו נדבר על נערות, חכה, עמד לך, אנחנו מדברים נוער ואז אנחנו נגיע לנערות. אל תדאג, זה אני משאיר לך כסוכריה על מקל. מה שנקרא, השעה שלי לכם ושעה שגם אל תמר, האם המאמנים בעצם מקבלים עכשיו באמת מתאימה להתמודדות עם כל אתגרי הכדורסל המודרני? שם בתוך האגודות האלה בטח שיש שלושה אגודות מפוצלות. האם באמת, האם המאמנים שם מקבלים את ההכשרה האולטימטיבית?
קודם כל לא.
אוקיי.
אני... בשנתיים האחרונות גם מדריך בקורס מאמנים ומדריכים. והכדורסל השתנה.
כן.
כדורסל השתנה. דברים שמאוד חסרים לי, זה כל נושא ההורים, כל נושא ההתמודדות עם הורים. הילדים של היום זה לא הילדים שלפני עשור. אנחנו צריכים לזכור שהילדים האלה עברו גם קורונה, גם מלחמה. יש ילדים שמסיימים תיכון ולא היו בתיכון. אז קודם כל לא. יש הרבה דברים שהייתי מוסיף כדי לתת למאמנים עוד איזה נדבך. אבל אני כן יכול להגיד שכל מאמן שאני נתקל בו מתייחס לדבר הזה בחרדת קודש. אף אחד לא עושה את זה בשביל הכסף. וכולם פשוט מתייחסים לזה כמו... זה פשוט דיני נפשות.
אוקיי.
פשוט דיני נפשות. ולא תמיד הם מקבלים את הערכה המספקת מכולם, אוקיי? וצריך להתייחס להרבה דברים מסביב, ולא רק לתוצאה הסופית שכולם מחפשים. כמו שנדב אמר בהתחלה, אם ילד... אחרי 20 שנה פוגש אותו, וכשהוא פוגש אותו, הוא מדבר עליו בכזאת הערצה, זה שווה יותר מלנצח את קריית אונו באיזה משחק. זו דעתי בכל אופן.
אוקיי, אינו נדב, מה אתה חושב? האם המאמנים באמת קוראים את ההכשרה המתאימה?
עוד פעם, הסיטואציה ש... מה שדיברנו מקודם, הסיטואציה של מאמן נוער, נערים, בית ספר כדורסל, היא סיטואציה לא פשוטה, הייתי שם הרבה שנים ואני מכיר. אתה צריך למעשה גם לשרוד בחיים הצעירים שלך אחרי צבא, אחרי שחרור, אתה סטודנט, אתה... זה נכון גם כמובן לנשים, ואתה צריך למצוא את המקום שבו ייתנו לך לעבוד, גם כמו שתום אמר, יש את נושא ההורים, שהיום הוא מאוד מאוד, גם אני אתקל בזה בקובעי האחר בעירייה, מול מנהלות בתי הספר, שהיום הרבה יותר ההורים תוקפניים כלפי המערכת, ובאים בדרישות, לפעמים לא הגיוניות, לפעמים מצדיקים מעשים שלא יעשו על ידי הילדים, אז צריך לחזק את מעמד המאמן. אני מאמין בזה שיש דיבור בכנסת להפוך את משרת המאמן למקצוע, משהו שיחשב למקצוע, גם בשכר וגם בתנאים, ואם האנשים יוכלו לחיות ולעבוד בצורה מקצועית בתור מאמנים, זה המקצוע שלי, אני מאמן כדורסל, אני מאמן מהבוקר עד הערב כדורסל, בבוקר יכול להיות שאני עושה איזה פרויקט בבית ספר, ואחרי הצהריים אני מאמן איזה קבוצה או שתיים, ומזה אני מתפרנס בכבוד, לפחות לתקופה, ואז יהיה ניתן לגדל את השחקנים ולתת למאמנים את השקט. כרגע מאמן כדורסל ממוצע לדעתי, בגלל זה גם הרבה בורחים מהמקצוע, הוא לא שקט. לא באים שקטים לאימון, לא באים שקטים לעבודה, יש לחץ, האגודה, אתה מפסיד איזה משחק קצל, וכל ההורים על יושב ראש האגודה, כי הפסדת משחק קצל לקריית אונו, ואז אתה צריך למעשה לעשות שיקולים לא מקצועיים, למעשה כדי לנצח את המשחק הבא נגד גבעת שמואל, אז אתה צריך... להושיב כמה שחקנים בצד כדי לשרוד את המשחק, וזה ככה לא תגדל שחקנים.
אוקיי, תומר, אתה כמובן, אתה בתוך הבריף פה, כמובן אתה תשאל, אתה יודע, גם אתה תיכנס בי אם צריך, מה שנקרא, במרכאות, כן, בוא תבוא תיכנס ותשתלט על השידור אם צריך גם.
אני לא דואג, אני גם כן, אני ברשותך אכנס כרגע. אני כן אגיד... אני אגיד, לפחות ממה שאני מסתכל מהצד, ובתור, אני מעריך שאני הכי צעיר מבין כל המאמנים שנמצאים פה, ואני כנראה האחרון גם שעבר קורס מדריכים ומאמנים. אין הלימה בשום צורה וחיבור בין מה שקורה בימינו אנו, לבין מה שמתאים לתוך הכדורסל היום, שבאיזשהו מקום אנחנו... לא מאמנים, אנחנו מחנכים לכל דבר ועניין, ולפעמים יותר חשובים מכל מורה ומחנך שיהיה גם יותר מהאורך לפעמים, ואני לא חושב שכמו שתום אמר, שבאמת מלמדים אותנו איך לעשות את זה נכון. זה חלק מאוד אינטגרלי בקורס מדריכים ובקורס מאמנים, לא מלמדים את זה וחבל. בסוף ללמד עוד צעד וחצי זה משהו שלומדים תוך כדי מהמועדון, מהאגודה, אני את רוב הדברים שלי למדתי מאושרה מויאל, ולמדתי מעמית רשף שהיו מנהלים מקצועיים, וזה ככה עובד. בסופו של יום, מה שכן חשוב לפחות לדעתי, מנקודת מבטי שלי היום, זה באמת שיפור. עכשיו, בתוך האגודות, אני מאמין שגם תום, וגם מי שמנהל היום במכבי פתח תקווה, ואני יודע שאושרה מויאל עושה את זה על בסיס קבוע, יש באמת איזשהו דיבור בין המאמנים למנהלים המקצועיים, חילופי מידע, הגעה של מנהלים לאימונים,
כמובן.
לשיתופי וכדומה, זה דברים שאפשר ללמד.
אז שוב, אני ממשיך אותך, קורס מאמנים או קורס מדריכים, מלמד את את התכלס, מלמד את המקצוע, את האימון עצמו. צריך, אין ספק שצריך להוסיף את כל נושא ההתמודדות מסביב, שהוא היום סופר קריטי. כשאנחנו היינו ילדים, אם המורה הייתה מתקשרת להורים, והייתה אומרת שעשינו משהו לא בסדר, אז קודם כל היינו לא בסדר, ואז היינו בודקים. אני לא בטוח שזה המצב היום. ברוב המקרים.
זה ממש לא המצב היום.
נכון, נכון.
אוקיי, שאלה לגבי עוד הנוער. איך בעצם אפשר לשלב את הקהל המקומי במשחקים ולצור, ולייצר קשרים עם הקהל כדי לחזק את התמיכה בקבוצות הנוער? מה זה אומר? אני אסביר מה זה אומר. יש קבוצה, יש משחק של נוער על, משודר בשידור ישיר בערוץ הספורט. איך בעצם אתה מביא קהל לזה? במיוחד בעיר כמו פתח תקווה, שזה עיר מאוד גדולה.
זה לא רק שמה. יש גם קבוצה של ליגת העל לתיכונים באחד ה...
בדיוק, אז אני מדבר על זה. בדיוק, אז אני מדבר על זה.
יש עוד דברים ועוד חיבורים.
כן, אז אני מדבר על זה. איך כאילו אפשר לשלב את הקהל לתוך משחקי הנוער, במיוחד בענף ש... לצערנו, זה ענף שיותר גברי הכדורסל. איך אפשר לבוא ולשלב את זה יותר את הקהל? בוא, איזה ענדב, תבוא איזה... כן, זה כאילו הקהילה. איך אני משלב בעצם כאילו את הקהילה? לתוך הדבר הזה, זאת אומרת, לתוך המשחקי נוער, לאו דווקא ההורים, להביא חבר'ה, נגיד, מבית הספר, נגיד, אלו, יש משחק נוער על, תבוא. תבוא לעודד, ללכת לאיזה תיכונים, ללכת לפה, יש שידורים, ערוץ הספורט, באיגוד, תבוא לעודד. שאלה שלי כן. את זה אליך.
לא, אני חושב שאפשר לעשות כל מיני... אטרקציות ואפנינג, אבל בסופו של דבר המוצר עצמו, שזה המשחק, הוא צריך להיות ברמה גבוהה, ואני חושב שזה עוד פעם, זה מתחיל מראש הפירמידה. האם מכבי פתח תקווה לצורך העניין שהיא האגודה הגדולה בעיר, אם היא תהיה בליגת העל או בליגה גבוהה ויהיה לה קהל, אז זה יזלוג למטה. וברגע שאין לקבוצה הבוגרת מספיק קהל, אז התרבות הזאת של ללכת למשחק כדורסל בפתח תקווה, כרגע האולם המרכזי בפתח תקווה זה אולם רוזמרין, הסצנה הזאת של ללכת לראות כדורסל באולם רוזמרין היא לא מספיק מפותחת.
כן.
וגם בנוער על דרך אגב, אני חושב שמחלקת נוער כמו מכבי פתח תקווה, אחת לכמה שנים שיש נתון טוב, בהחלט יכולה להתמודד גם בליגת נוער על, גם גבוה מאוד. אין שום הבדל, זה צריך קצת מזל, קצת אולי להביא איזה שחקן מהאזור, להביא שחקנים, אבל אפשר גם להרכיב קבוצת נוער על שהיא תתמודד גבוה וצחק ברמה גבוהה, ואני בטוח שזה יביא קהל.
כן, אני מדבר גם מבחינה, אתה יודע, נערים, מבחינה, אתה יודע, להביא סוג של אותה קהילה, אתה יודע, נגיד, אני אתן סתם גם, ואנחנו נגיע גם לנט ציונה, אנחנו נגיע לעיר שמה, שם, ממה שאני יודע, מה שאני שומע גם בשטח.
יש להם ליגת העל.
לא, אני מדבר על הנוער, לא מדבר על ליגת העל, אני מדבר על הנוער, שיש קהל, שלאו דווקא משחקים כאילו איזה כדורסל, באים לכל משחק, במחלקה.
שוב.
זאת אומרת, נערים, נוער, אני מדבר בחינה, אתה יודע, בחינה כללית.
שוב, בעיניי זה גם קשור לזה שהם אגודה יחידה.
כן.
ברגע שאתה אגודה יחידה, אתה גדל כאגודה יחידה, יש לך גאוות יחידה.
כן.
זה בעיניי...
אולי אתה חושב שאולי לעשות באמת איחוד של האגודות? אולי לנסות, אולי לעשות אגודה עירונית? לעשות איזשהו... אתם יודעים, לחבר את זה לזה אגודה אחת, אפילו אולי תכף נדבר גם על הנערות, ותכף תבינו גם מה הולך שם, לעשות אגודה עירונית אחת. זאת אומרת, לקחת את המחלקת בנות, מחלקת בנים, מחלקת...
שוב.
סליחה שאני קודם אותך, אבל כאילו זה מחלקת האנודתית, זאת אומרת, ממש לעבור תחת מטריה אחת, נגיד.
אז אני אומר שוב, אני חושב שזה לא כל כך ריאלי, כי אנחנו לא... לי אין תחרות עם מכבי פתח תקווה.
כן.
אני לא בריב איתם, חלילה. אני רק רוצה שיצליחו. אנחנו לא בתחרות.
לא, אני לא מתי תחרות, ההפך. אם אתה...
אני לא חושב שיש עם זה איזושהי בעיה לחבר בין המועדונים, מסיבה פשוטה, כי עדיין יהיה נישה שהיא פחות מקצוענית, ועדיין תוכל לדבר לקהל הדתי. ויש עדיין נישה שמחפשת את זה. אני יכול להגיד שבהרצליה יש... אגודה עירונית שמאחדת תחתיה את כל ענפי הספורט.
זה רק כאילו, זה עמותה.
הצלחה שמה
עמותה, לא רגע, אני מתקן אותך, זה עמותה, בדיוק. זה לא אגודה עירונית.
עמותה, הכל בסדר.
כן, זה כל, זה כל נכון, הספורט ב, זה... בהרצליה הוא תחת בני הרצליה, אבל כך, צורך העניין, את רעננה. יש את אליצור רעננה שפונה לציבור הדתי, ויש את עירוני רעננה, או מכבי רעננה. גם בבנות וגם בבנים, לא, שהם אגודה אחת.
במגזר הדתי אני חושב שזאת בעיה, כאילו שליצור ומכבי פתח תקווה, אני חושב שהיו ניסיונות גם בעקבות ההיסטוריה, שלא גדלו מספיק שחקנים, ויש טענות כאלה ואחרות, אז צמחו פה כל מיני אגודות קטנות כאלה,
כן.
שהן גם לוקחות גם משאבים וגם אנרגיה וסטלמח, והפועל פתח תקווה, שעכשיו זה יחסית, יש יחסי שלום בין הפועל למכבי פתח תקווה, וזה בסדר, כי זה לא מפריע בקטע הזה, אבל זה העירייה מאוד מעוניינת, כאילו, שיהיה אגודה אחת גדולה, אבל זה גם בכדורגל, גם בכדורסל, זה פחות מסתייע.
אוקיי. האמת היא שאנחנו רואים, רק אני אגיד לכם, יש איזושהי מגמה שכן לעשות אגודות עירוניות אחת, אם זה יש לנו בנציון אמרנו, ביבנה, יבנה זה אליצור, אבל יש גם בבנות, זה אגודה שנמצאת תחת מטריה אחת, עירוני רמת גן, מכבי תל אביב.
יש גם ביבנה את עמיתנו... יצחק אפטקר שמנסה
להתחרות, כן.
אגודה נוספת.
כן, אבל לא, אבל זה גם למגזר הדתי, אגב, שתדע, זה גם לכיוון המגזר הדתי, שזה בדיוק מה שתום אמר פה. זה גם הוא מנסה לעשות לכיוון הזה. הוא גם הולך לאיפה שהמישורים, זה גם עניין של הפוליטיקות, אבל יש איזושהי מגמה לייצר one shot במקום כמה שוטים של כביכול את התחרות הזאת בעצם. בוא, היד, מה שנקרא, יד אינו רוחצת יד. נכון? אני אמרתי את זה נכון? אתה פה התיקון שגיאות. הנה, תום מקדים אותך.
אבל אני, שוב, אני לא חושב שתחרות זה דבר רע.
לא, אני לא אומר שתחרות זה דבר רע. שלא תביאו נכון. העניין פה בגלל שיש פה חוסר במתקנים. וצביק היה פה, בפרקים הראשונים. והוא אמר שיש ממנט, יש פה פפסל, ויש פה התעמלות, ויש פה אלף אחת דברים. והאולם הכדורסל זה לא האולם כדורסל רק. זאת אומרת, יש הרבה מגוון של דברים, אז בשביל, אתה יודע, והוא אמר, בוא נבנה לזה לגובה, ושיהיה עוד קומות, ועוד כמה וכרה, ואנשים פה לא חושבים לתוך הקטע הזה. זאת אומרת, אז כנראה יש פה איזה חשיבה שאומרים, אוקיי, אם אנחנו רוצים שכל הכדורסל יהיו בסוג שזה מנגנון שיאפשר להתאמן לכל האגודות, אז בוא נעשה איזה אגודה אחת, ואז כולם כביכול מתאמנים. זה מה שאני רואה, כן? אני לא אומר שזה נכון, לא נכון, זה תלוי, זה כמובן, זה תלוי עיר, כן? נגיד בחולון, נגיד, שהיה פה, יש לנו את מכבי חולון, שזה כמו סטלמח, אוקיי? יש לנו את הפול חולון וליצור חולון. הפול חולון וליצור חולון רבים על השוט אולם. עכשיו, זה שני אגודות שבאינטרס, זה בנות וזה בנים, כן? אבל, זאת אומרת, כאילו ליצור חולון אין לך אולם, כן, כאילו כמו בבנות פתח תקווה, אין להם אולם הרי, שלהם.
אני מבין מה אתה אומר, אבל אני לא חושב שאם עכשיו יהיה ייחוד בין אליצור חולון לאפול חולון, הבעיה תולם תיפסק.
לא, בסוף... היא לא תיפסק, אבל יש איזה ארגון מסודר, יש לוז מסודר, שכל אחד יודע איפה הוא נכנס.
כן, אבל בסוף זה אותו סך של קבוצות.
כן.
אני לא רואה איך זה משתנה.
לא, זה בסדר גמור, שוב, זה דעה שמה שאני שומע.
חוץ מזה שאנחנו יהודים, יהודים אוהבים לריב.
זה, או שגם אוהבים כסף.
לא, אני דווקא מסתכל על זה מהפן הכלכלי, שפשוט כל התקציבים מאוגדים תחת מקום אחד, וזה לא מתחלק. לך יש נקודות של 100,000 שקל, ושם יש של 1.5 מיליון, והכל פשוט מנוהל תחת אותו מקום, וזה באמת יכול להתחלק בצורה קצת יותר שוויונית, ובאמת לאפשר איזה שהם חיבורים מסוימים, שלדוגמה של הפועל פתח תקווה, של בנות פתח תקווה, והנשים באליצור, יכול לתת לבנות באליצור תוספת של דברים מסוימים. לבנות כמובן שרוצות את זה. כנ"ל עם מכבי פתח תקווה ואליצור פתח תקווה, אני בטוח שיש כמה שחקנים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה ויכולים לגשת למכבי פתח תקווה, אז הכל יהיה בתוך תת ארגון אחד. אם אתה שואל אותי גם להגיע לכמה ענפים נוספים ולייצר מזה בהרצליה, הם עושים ממש אימונים של הכדורסל הולך לטניס, והטניס הולך לפריסבי, והפריסבי הולך לכדורגל, ומייצרים מזה ממש איזשהו יתרון מאוד גדול, כי סביר להניח ששתיכם תסכימו איתי, שעצם זה שהיום מתייחסים לקצל אך ורק לכדורסל, זה בעיה. אנחנו מונעים מהילדים האלה את ההתפתחות להיות יותר אתלטים ויותר טובים.
מסכים, אבל שוב, זה הרבה יותר עמוק מזה. אם אתה מחליט לאגד את כולם תחת חברה עירונית או חברה לקידום הספורט כמו בהרצליה, אז זה אומר שהכל במטריה הזאת, המאמנים הם עובדים של החברה הזאת, יש לזה המון המון משמעויות. המון.
כן. רק שאלה אחת לבוגרים, כי כבר דיברנו פה הרבה על הבוגרים, ואז נעבור לבונבוניירה של תומר. האם כאילו יש איכשהו לשפר את השיווק של הקבוצת בוגרים? זאת אומרת, למשוך קהל חדש, לעורר איזה עניין בתחרויות. יש איזה עניין של איזה חשיבה כזאת? כי אמת, אולי אם, אתם יודעים, אומרים שהשחקן השישי זה כביכול הקהל. ואם כאילו הקהל נמצא ברובו, זה נותן איזשהו דרייב, וכן לחשוב חשיבה, לקחת את הקבוצת בוגרים לפרויקט עלייה, נקרא לזה ככה, זאת אומרת, לעלות לתוך הליגה הלאומית, ואתה בטח מאוד רוצה נדב, ובטח גם תום, זה גם האינטרס שלו, שיהיו כמה שיותר שיווק וייצוג וחסויות ושידורים. השאלה שלי, האם אפשר לשפר את השיווק הזה? מעבר לקרוזים, איך שאומרים, באזדה, האם יש איזו דרך לשפר את זה?
אני יכול להגיד לך שאצלנו באליצור, יש לי כוונה לעשות איזשהו פרויקט שנקרא פרויקט אח גדול, ולקחת קבוצת קצל שתהיה מצוותת לקבוצת ילדים, תבוא גם למשחקים. ילד שצריך עזרה בשיעורי בית לצורך העניין, יהיה לו ילד בקבוצה אחרת שיעזור לו, כי הרבה פעמים ממילא ילד יש לו אח קטן יותר בקבוצות קטנות יותר. זה איזושהי מחשבה שיש לי ורצון שאני רוצה לעשות באליצור. לגבי מכבי פתח תקווה, תודה. לגבי מכבי פתח תקווה, אני חושב, תראה, יש להם הרבה קבוצות שמתאמנות ברוזמרין. אני לא חושב שיש איזה קושי גדול מדי להביא
אני אשאל אותך ככה, אני אשאל אותך ככה, אתה היית פעם, היית פעם, אומר, יצא לך להיות כאילו במשחק של מכבי פתח תקווה בוגרים?
יצא לי לאמן אותם לפני...
יפה, כמה קהל בה?
לא הרבה.
יפה, איך אתה מגדיל את הקשר והדבר הזה, הקהילה ואת המספרית, וככה גם איזה ילדים באים, כי כמו שראינו, יש תחרות עם הכדורגל ברמה מאוד אגרסיבית, ואתה צריך להביא ילדים, וגם להביא קהילה, לתת קהל, לתת בז, לתת... זאת אומרת, לעשות פתח תקווה, לא יגידו, פתח תקווה, טוב, זה כדורגל, זה... אנחנו רוצים שהדבר הראשון שיהיה לפתח תקווה, זה כדורסל, יגידו, וואי, יש פה כדורסל, ופה, וואי, יש פה זה. שזה כאילו, לבוא, לתת פייט, סתכל שאני אומר את זה, לתת פייט לה, כאילו, איזה אחים לוזון. לתת פייט, זאת אומרת, בדברים האלה, ולבוא עם עובדות בשטח, מה שנקרא. שאלה זה, איך אתה מרים את זה? איך אתה אומר, בטח, בטח, שהיא, כמו שאנו נדב אמר פה, שזה עיר החמישית בארץ בגודלה, עיר מאוד מרכזית. אני, אגב, גילו נאות, אני גרתי שם עד לפני שנתיים. זאת אומרת, צריך לבוא ולהרים את זה, לבוא ולהרים, לתת שיווק, להגיד בו, ולפרסם, ולהביא חבר, ולעשות כל מיני הפינינגים כאלה. כן, אולי יש לחשוב איך לעשות את זה, כי אני יודע שפתח תקווה, יש את המשאבים. וקצת הסתובבתי, אני אמרתי, לפני שנתיים הגרתי, ראיתי קצת אולמות, יש שם תנאים. אפשר לעבוד טוב, וגם זה אבירם אמר את זה. אפשר להרים את זה כמה שיותר, כן, אולי יש פה לחשוב, לעשות איזה שיווק נכון, כאילו, לתוך הדבר הזה. מסכים איתי, לא מסכים איתי, מה שאתה רוצה.
לא, עד שלא תהיה סגיות משמעותית, כרגע הם נמצאים בליגה השלישית,
אבל זה בא תוך כדי, אתה יודע, גם ההישגיות בא גם עם הקטע של הקהילה ולהביא את ילדים כישרוניים ולהשאיר אותם.
כל עוד לא יהיה ליגה ראשונה בפתח תקווה, לא יהיה קהל בפתח תקווה.
היה תקופות.
יש למכבי פתח תקווה בכדורגל מעט אוהדים, אבל יש להם מועדון בליגה ראשונה. יש להפועל פתח תקווה, היה להם עד לפני שנה, והם תכננים לחזור בכדורגל. כל עוד לא יהיה בפתח תקווה קבוצה במועדון בליגה ראשונה, דרך אגב, באנשים זה בעיה אחרת. אבל...
בוא נאמר שזה שאנשים זה באופן כללי.
לא יש, לא יהיה משהו.
זה לא רק בפתח תקווה, זה באופן כללי, יש בעיה מבחינת הדבר הזה.
נכון.
רגע, אתה רצית להגיד משהו, נדב? רצית להגיד משהו ותומר קטע אותך פשוט. רצית להגיד משהו לגבי זה?
לא, לגבי ההישגיות, היה תקופות שההישגיות היא הייתה על גבול אפילו ליגת העל, וכבר אז היה יותר קהל. היה שנים שבפתח תקווה התמודדו, לפחות בליגה לאומית, לעלות לליגת העל, והיה גם שנתיים שעלו לליגת העל, וזה ככה עושים את זה, ולא לדעתי, כאילו, ליגה שלישית זה פחות מעניין את הציבור הרחב. יש אנשים מספיק גירויים בחיים, היום אנחנו חיים בעידן האינטרנט, בעידן הליג פס של NBA, יורוליג, אתה רואה את הרמה הגבוהה של הכדורסל, וקשה לזייף את העין בליגה שלישית בישראל.
בהמשך למה שנדב אומר, שאני מאוד מסכים איתו, היום יש לך את האתר של איגוד הכדורסל, שמשדר לא מעט משחקים, בלא מעט מקרים יש לך גם את MyPlay ופיקסלות וכולי, שמשדרים כמעט את כל המשחקים, אז הרבה יותר קשה לשכנע אנשים להגיע לאולם פיזית.
כן.
איך עושים את זה? צריך להביא את הקבוצה כולה עם המאמן, אולי להכין צעיפים, ופשוט כל ילד שנכנס, כי הרי זה לא עולה כסף,
כן.
להיכנס, כל ילד שנכנס יקבל צעיף, הגרלות במחצית, זה הדברים שיכולים להביא אנשים. אבל הרבה יותר קשה לשכנע ילד או הורה וילד להגיע למשחק בליגה שלישית מאשר למשחק בליגה ראשונה.
אוקיי, אוקיי. ככה, עכשיו בוא נעבור לקטע של הנערות. תומר, אתה מוכן? אתה מוכן. אז ככה, אז קצת בריף על מה שקורה בבנות פתח תקווה, קצת שאתם גם תדעו ו... תומר בטח גם יהיה מעודכן יותר. אז יש לנו את בנות בני פתח תקווה, על שם בני סלע, כמובן אביו של גיל סלע, זכרון לברכה. לא זכרון לברכה לגיל סלע, זכרון לברכה של בני סלע, תפו מה שנקרא. יש לנו שתי קבוצות בוגרים, בוגרות, סליחה, ליגה טל וליגה ארצית, הליגה השלישית. שתי קבוצות נערות א', על ומחוזית, שתי קבוצות נערות ב', אחד לאומית, שזה הליגה השנייה, זה מה שנקרא הפורמט החדש של האיגוד הכדורסל, ואחד מחוזית. אחד קבוצת ילדות, שזה ילדות א', ושתי קבוצות קצל. ותומר, עכשיו אתה תענה לי בקובע של גיל. איך אתה רואה את ההתפתחות של הקדוסה נערות בעיר? זאת אומרת, איך אתה רואה את זה?
קודם כל, להיכנס לנעליים של גיל, זה נעליים מאוד גדולות, מידה באזור ה-50, אני לא שם. בעיקרון, אני זוכר שאני נכנסתי לקדוסה לפתח תקווה, בשנה הראשונה של אושרה המויה, היא בדיוק החליפה שם את הדר חדד לדעתי, או נטע רפאל סליחה, והייתה קפיצה מאוד גדולה. היו יותר בתי ספר לכדורסל, ישנם יותר בתי ספר לכדורסל, הקבוצה של הנערות א' עלתה לליגת העל בשנה שעברה, ברכות, יצא לי גם לאמן את הבנות האלה כשהן היו ילדות ו... פשוט תענוג לראות את כולם משחקות שם. כן, יש שיפור בעיר. אני זוכר שהיה לי בתור מאמן שנה ראשונה, שנייה, שאימנתי נגד אליצור פתח תקווה, ומודה שלא הייתי נחמד, כי הגעתי מאבנים. אז גם תרמתי לקצת בלגנים. אבל כן יש שיפור. בכל נוגע, בכל הנושא של בנות בפתח תקווה, כן רואים במה שנתת בבריף, שיש קבוצת ילדות א' אחת, שתי קבוצות קצר, זה משהו שהוא כבר רץ אורך שנים, ובגלל הקורונה הייתה קצת בעיה ולא היה בית ספר כדורסל, אז לכן יש שכבת גיל מסוימת שהיא פחות בנות, אבל בכל שאר הרמות רואים שיש שתי קבוצות. שזה מאוד דומה, גם באליצור פתח תקווה שתום תיקן אותי שיש כמה קבוצות, גם נערות בית שבסכנה אוי ואבוי, אוי הברוך לעלות ליגה, יש את הנשים ארצית, ויש את הנשים ליגה א'.
אוקיי, את רוצה משהו להגיב? חבריי הפאנל, רוצים משהו להגיב לגבי הכדורסל נאות? אני יודע שאתם פחות בקיאים, אבל...
לא,
דווקא... קצת בטח אתם שומעים, אתה בטח...
דווקא בכדורסל נשים ביליתי שנה אחת, גם הייתי עוזר מאמן של עדני דגן בליגת העל. זה היה חוויה ככה מיוחדת, לראות את הליגה הבחירה של הנשים כביכול, של ליגת העל ברעננה, ו... למעשה יש לנו קבוצה שהיא כבר כמה שנים ברצף בליגת העל, ויש מחלקת נערות בהחלט פעילה, באמת בהובלת אושרה מויאל, שהיא אשת מקצוע.
אני יכול לדוגמה לומר על העניין הזה, שיש קבוצת ליגת העל שהנשים מגיעות מדי פעם לאימונים משותפים עם הילדות ועם הקצליות ועם הנערות, וזה יוצר איזושהי קהילתיות בתוך המחלקה שגם מתאמנת כולה בתוך אותו אולם. ולכן, להפועל פתח תקווה, נשים יותר קל להביא את הנערות כביכול כקהל, ויותר מאוחר בעתיד כבנייה כלפי, כאילו, בבנייה רואה עתיד, יש אפשרות שבעתיד יהיה באמת יותר שחקניות, כי אותן בנות יהיו אמהות לבנות, והן ירצו לשלוח את הבנות שלהן לכדורסל. גם הן ירצו לקחת אותן לראות משחקים, ואז ככה בונים בסיס אוהדים באיזשהו מקום, אבל עצם זה שיש את הליגת העל, מאוד מאוד מקל על העניין. ועצם זה גם שיש שחקניות טובות, וכאלה שבאמת גדלו במחלקה. יש שלוש שחקניות שהן שחקניות בית, אומנם לא משחקות על בסיס קבוע, פז שובה, דניאל דויב ואילי עוז, שמשחקות בנשים בליגת העל, חלק מהסגל. אילי עוז היא שחקנית נערות א' על כרגע, פז שובה עלתה עם הנערות א' שנה שעברה, דניאל דויב גם כן הייתה חלק מהחבורה הזאת, וזה משהו שמתפתח, וזה משהו שיפה לראות. דרך אגב, משפחת שובה שהיא... מאוד מעורה בתוך המועדון של הפועל פתח תקווה, כנ"ל משפחת דויב, אמא תשובה שיחקה תחתי, הבת שיחקה, משחקת היום בליגת העל, האח הגדול שלה היה עוזר מאמן שלי, אחותה הגדולה גם כן הייתה בתוך העזרה של המועדון, גם אבא שלה, משפחת דויב גם כן, שתי אחיות ששיחקו במחלקה. זאת אומרת, יש פה איזושהי התקדמות שרואים אותה, שבאמת מתקדמת לאט לאט. וזה ממש ממש יפה לראות.
יפה, יפה.
וסליחה על ההפרענות.
לא, לא, הכל בסדר. את רצית לבוא, להגיד, זה בסדר גמור. אז רגע, רק תשלים את המשפט שרצית, נדב, אמרת לפי שהוא נכנס, אמרת איזה משהו.
יש לנו מסורת ויש קהילתיות, ואושרה בהחלט עושה עבודה יפה גם בקטע של החיבור של הבוגרות עם המחלקת נוער. גם פה, אם היה אפשר קצת יותר הישגיות ברמה של ליגת העל כבר, ופה אנחנו נכנסים לדיון אחר, זה שהקבוצה של ליגת העל יחסית כספים לא ענקיים כמו שנזרקים בכדורגל או בכדורסל גברים, אתה יכול להקים קבוצה שתתמודד על תארים ותתמודד גבוה גם.
כן.
וזה יכול להביא עוד קהל.
בסדר גמור, אנחנו כמובן מעשים הצלחה לבנו פתח תקווה שיצירו שם בליגת העל, וכמובן זה לגברים אותו דבר שיעלו כמה שיותר. רק שאלה אחת, עזבנו כרגע את הנערות, פשוט אנחנו גם לחוצים בזמן, יש לנו גם את הפינת הכדורסל הפיליפיני של תומר, קצת ייתן לנו עדכון מה קורה שם. רגע, הנה אני, הנה אני, פשוט לא ראו אותי. אז יש לי שאלה מהמאזינים ששאלו אותי על העיר פתח תקווה, כי פרסמתי את זה. רצו לשאול אותי, שאלו כמה שעות, פשוט לנו הרבה זמן. איפה זה? הנה זה. זה שאלה שאני בעצמי לא יודע, ועכשיו, אגב, אני גם ראיתי, שאלו אותי, למה יש מעט קבוצות בהפועל פתח תקווה? לך יחסית יש הרבה, למכבי יש. השאלה, כי לפי שרואים, אין הרבה קבוצות בהפועל פתח תקווה. אולי אתם יודעים למה, כי אני בעצמי לא יודע, אולי תומר, אתה יודע, למה יש מעט קבוצות בהפועל פתח תקווה?
יש תשובה לזה. הפועל פתח תקווה היא כרגע בסוג של איזשהו שיתוף פעולה עם מכבי פתח תקווה.
אוקיי. Okay.
ולכן זה לא, כמו שתום אמר, תחרות היא לא מילה גסה, התחרות היא לא... היא לא מתקיימת כי הם משתפים פעולה, ולכן הם לא, הם לא גדלים אחד על חשבון השני.
הפועל פתח תקווה היא חלק ממכבי פתח תקווה.
אה, אוקיי. אוקיי. לא, בסדר גמור. עניתם את זה וסגרתם את זה. יפה. אז
אני גם שנייה אשתף שהיה במשך הרבה מאוד שנים איזשהו הסכם בין מכבי פתח תקווה להפועל פתח תקווה של הכדורסל בנות, שבעצם הבנות לא נכנסו, כביכול, הפועל פתח תקווה לא נכנסת לבנים, והבנים לא נכנסים לבנות. זאת אומרת, אין מכבי פתח תקווה בנות, ואין הפועל פתח תקווה גברים.
כן, זה סקן כזה שאמרו שיש אגודה אחת שמתעסקת רק בבנות.
בדיוק, זה היה הרבה מאוד שנים, לדעתי פשוט רצו להוסיף שם עוד אופציה למועדון, אז פתחו תחת מכבי פתח תקווה את הפועל, אין לי מושג איך הם עשו את זה ולמה, אני זוכר את אותם אנשים שפתחו בפעם הראשונה, מה שקרה, היו עוד הפועל פתח תקווה, מהכדור שניסו לייצר משהו, רצו לשבור את המונופול הזה, ולא כל כך הצליח.
אוקיי, עכשיו נעבור לפינת הכדורסל הפיליפיני, פה תום ונדב תפתחו אוזניים, כי יש הרבה סיפורים מעניינים במזרח. תומר, זו הפינה שלך, יש לך 3-4 דקות, לקצר לנו קצת פחות או יותר, אם אתה רוצה עוד תגיד לי, מה היה בשבועיים האלה, כי אתה לא היית פה, אז בואו תן לנו קצת מה קורה בתוך הליגה ה-PBL שלך שם, עם הקו 4 נקודות, אגב יש קו 4 נקודות שם, אני קצת מעדכן אתכם, וראינו גם בפרקים הקודמים, אתם מוזמנים לשמוע ולראות. בואו תגיד לנו באמת מה קורה שם.
טוב, בעיקרון ה-PBA, נמצא בגביע השני שלו, אחרי איזה 6-7 מחזורים. אני מודה שאני קצת פחות מורד באחרונה, בלחץ בעבודה. אבל אני כן יכול להגיד שב-NCAA נגמרה הליגה, זכתה מפואן יוניברסיטי נגד סיינט בניל, בתוצאה 2-0 בסדרה של הטוב משלושה. גם ב-UAAP נגמרו הסדרות, לא סליחה, זה משחק ראשון היה. אז הבנות הייתה שמה של הפלקונס, אם אני לא טועה, לקחו את ההובלה, ויש בבנים לסל, אם אני לא טועה, יוניברסיטי, שמובילה את הסדרה שלה. To be continued.
כן, אגב, תום ונדב, אם אתם רוצים...
מספיק קצר?
מעולה. אגב, תום ונדב, אם אתם רוצים לעשות מחנות עם האגודות שלכם בחול, יש לכם כבר איש קשר שם, הוא הולך להיות הסימי ריגר של הכדורסל הפיליפיני.
דרך אגב, אני כן אשתף ש...
יש אוכל כשר?
צחק, יש.
יש שם חב"ד.
יש פה מסעדות קשרות טובות.
יש חב"ד.
לא רק חב"ד, יש פה בתי כנסת, יש פה גם מסעדות של ישראלים, קשרות עד כמה שניתן כמובן, אבל יש.
כן, אז...
מה שכן רציתי לשתף זה שיש לנו, יצא לי לדבר עם איגוד הכדורסל, ואנחנו מקווים שאולי נצליח לעשות איזה שהם חיבורים מעניינים עם הפיליפינים.
אז הנה, אז כבר...
גם בקטע הזה, to be continued.
כן, אז תום ונדב, אגב, הוא כבר הרבה איזה מה משוויתי לפה רוצים איתו לעשות איזה מחנות. אחלה מקום פיליפינים, שתדעו לכם. גם המזג האוויר מאוד דומה לפה, אגב, אז זה מבחינת...
שתבינו, אצלכם קר כרגע, פה 30 מעלות, ולך...
רגע, נקטקת לרגע. שוב, מה אמרת? 30 מעלות ו...
לך.
אני אומר שאצלכם קר, 30 מעלות ולך למות.
אה, אוקיי. אז ככה, אז אנחנו סוגרים את הפרק, גם מבחינה שתומר כבר צריך לישון, כבר השעה שם כבר 11 בלילה, ועוד נות 12 בלילה, והוא יש לו גם טיסה לתפוס.
12 כפרה עליך, 12. אתה רוצה
להרוג תיסופית. לא, חס וחלילה, למה זה להרוג אותך? אבל כן, יש לך שעות לא שעות שם לעומתנו פה. אז תום, נדב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק. אנחנו נביא אותך, אולי נעשה פתח תקווה חלק 2, כי יש הרבה דברים שלא דיברנו עליהם.
בשמחה.
נביא גם את גיל חזרה, נעשה את איזה המשך, כמובן, אם המאזינים והצופים ירצו לדבר על העיר הזאת, כמובן אנחנו קשובים למענה. תום, נדב, מילים אחרונות, לפי שאני אומר לכם ביי, ומשחרר אותך יחד עם הסוף סוף, מישהו אכל עם הקיבוץ שזה עד החצות, וכבר אחד לקח לי את זה בפרק הקודם, אז נתן להם איזה תום, בכיף גם אתה נדב. מילים אחרונות?
קודם כל בריאות לכולם.
זה הכי חשוב.
כל החיילים יחזרו הביתה, כל החטופים. אנחנו בתקופה מיוחדת שהכל מקבל פרופורציות, אז אם אפשר לא לריב ולזכור שכולנו ביחד, זה יהיה טוב.
נדב, משהו? מילים אחרונות? שאנחנו מפרדים לך?
אני מצטרף כמובן לאיחולים של תום, גם שכל החטופים יחזרו וכל החיילים יחזרו בשלום. והיה כיף, דבר קצת על פתח תקווה.
זה פודקאסט ראשון שלך, נכון, אגב?
כן.
אז אתה רואה, זה הכי כיף, לעבור את ציטה ספתח.
כן.
תומר.
Yes, sir.
תודה רבה שהעלית, תודה רבה שהצטרפת. כמובן, אנחנו נמשיך בעוד הפרק הבא. יהיו עוד מלא הפתעות מן הסתם. היום פשוט היינו קצת בלחצים של זמן. אנחנו ניתן הרבה סרטונים, נעשה עוד הגרלות. יש עוד מה שאסטרון אמר לי משהו, כבר התחלנו לדבר, ראיתי אותו בדרבי אגב. זרק לי שם איזה משהו בעת ההקלטה של הדרבי של מכבי תל אביב ולפועל תל אביב. אז אנחנו נעלה את זה גם. חבר'ה, תשמרו על עצמכם. תומר, אני רגע, אני מסלק אותך אליי, או, הנה אתה. אז חברים, תשמרו על עצמכם, הכי חשוב, סו בזהירות, אם אתם שומעים את הפרק הזה, מצוין, כמובן, אנחנו נמליץ שתדרגו אותנו, אם מישהו שומע רוצה לתת חסות לפודקאסט הזה, בכיף, אנחנו נפרסם אותו חינם, בלי כסף, אנחנו נראה פה את המוצרים שלו, מה שירצה, אנחנו שלו. כמובן
אל תשכחו להירשם לארגון המאמנים, כמובן
הארגון
צריכים אתכם איתנו.
נכון, נכון מאוד.
ויש גם כל מיני כנסים למיניהם בזום של המאמנים הישראלי, גם אנחנו עוד עובדים בדרכנו שלנו. בסדר, ראיתי
לא, לא, אהבתי שלא, כי זה אין קליטה כמעט עוד שנייה. אז חברים, סו בזהירות, דרגו אותנו, תעקבו אחרינו, אנחנו תמיד זמינים, אני ותומר, תשכחנו הצעות, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.